עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, אהלן יוני.
אהלן, אהלן קוף.
לפני הכל, איך מכבי נתניה במרתף הליגה ציפית שתתמודד על אליפות, ואולי אף תפתיע ותיקח?
נו, מה עכשיו? כל תוכנית אתה תחזור לזה? אתה רוצה שאני אחזור ל... מה יש לך? אתה דפוק?
אתה צריך לחזור ל-81 גם.
אתה מה, אבל לא לקחת את הכדור הכחול היום?
להפך, לקחתי גם כחול וגם ברור.
תיקח כדורים, תירגע, יאללה.
אבל צריך כל פעם לברר את הסוגיה.
כמות השטויות שאתה דיברת בתוכניות שלך, והשקרים וההמצאות והשמצות והזה, תירגע, יאללה, תתקדם.
לא, לא, חייבים, יוני, חייבים.
תתקדם, תתקדם,
תתקדם. הבנתי. איך נהנית אתמול?
מאוד נהניתי.
ממה?
מנאמר, אמבפה ומסי. לא נהנית?
אני לא, אני חשבתי שבאמת, אתה יודע, זו סוג של התעללות.
מה, התעללות? בוא, אני רוצה לראות עוד קבוצות שמשחקות ביום כזה יחד, שכל השלושה במיטבם. שמע, זה היה תאווה לעיניים, היכולת הזאת של השלושה. נכון שהקורבן עם מכבי חיפה וחבל, אבל מי שמשחק ביהירות ומשחק כל כך פתוח וכל כך נרפה בהגנה, שלא יתפלא ש...
אבל זה היה, זה נראה לך היה באמת חיוני לנסות ללחוץ את הקבוצה בין הטובות
לא,
בעולם?
לא, אתה צודק. ממש לא, זה העניין, על זה אני מדבר. זה סוג של יהירות. ללחוץ ולהשאיר את האחור בחשוף.
אז אנחנו לא אוהבים לחץ יותר. עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי לשידור ברדיו 103, בני שאולסקי. ברדיו צפון, 104.5, שר בן חמו. האורחים בדיגיטל, מאור רטה, שני רומנו ונויה חסון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. ואנחנו עם שלמה שף. אהלן שלמה, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
איך אתה מסכם לעצמך את מה שראית אתמול?
איך אני מסכם? תשמע, זה לא היה נעים, אבל...
אבל גם לא נורא.
זה לא נורא, זה לא אסון, למה... אומנם גובה התוצאה קצת פוגם בכל התקופה האחרונה שמכבי חיפה עשתה דברים נפלאים, אני חושב שבסך הכל יש לנו עדיין סיכויים, אפשר לעשות נקודה נגד בנפיקה בבית.
אתה מאמין שבאמת אפשר לעשות נקודה מול בנפיקה בבית?
אני באמת מאמין, אני באמת מאמין. אני חושב
אחרי שבנפיקה בבית. מפרקת את כל, כמו פז'ה, כן, מפרקת כן, כל מה שזז, מנצחת את יובנטוס בית חוץ.
מכבי חיפה בבית זה סיפור אחר, אני בטוח שזה יראה אחרת.
מה זה סיפור אחר? מה זה צמרת אירופית?
תשמע, קודם כל, עם כל הכבוד בנפיקה, עם כל זה שהיא קבוצה לגמרי לא רעה, אבל היא עדיין...
לא רעה?
אין לה את השלישייה המוחצת הזאת שיש לפריס סן ז'רמן, שעכשיו שחקנים אולי הכי טובים בטופ.
הם פעמיים לא הפסידו להם, שלמה.
תגיד, שלמה.
רגע, רגע. הם פעמיים לא הפסידו להם, אתה יודע, הם מתמודדים על רשות הבית.
בסדר, תשמע, בנפיקה היא בנפיקה, היא קבוצה מצוינת, אבל אני אומר שאפשר לעשות את זה. מכבי חיפה עם הקהל, עם העידוד, עם בסמי עופר, יכולה לעשות הרבה דברים.
שלמה. בואו ננצל את ההזדמנות, אתה הרי איש מקצוע מהמדרגה הראשונה. בוא תסביר לי מה עובר למאמן בראש, שבחליט לקחת קשר דפנסיבי, מהיר ככל שיהיה, ואין לו מגן ימני, ולשים אותו מגן ימני,
כשכל...
כשרגע, רק שנייה, משפט אחד, כשנדעתי, אם אני זוכר נכון, כל שבעת הגולים החלו מהאגף הימני. כן, השמאלי, האם אני של חיפה, כן.
אז אני חושב שהחסרונו של סונגר היה באוכלי מכבי חיפה. אני חושב שאם הוא היה משחק, אין לי ספק שהקו הימני שלנו היה נראה הרבה יותר טוב. אני חושב שברק בכר עשה שתי טעויות. טעות אחת, הוא עשה שהוא לקח את הקשר הכי טוב שלו, הוא שם אותו בעמדה שהוא לא צחק בה אף פעם. זאת אומרת, הוא הפסיד את הקשר הטוב שלו בזה שהוא הפסיד אותו ימינה. בצד ימין, הוא לא היה במקום, וכל, כמו שאמרת, כל השערים הופקעו מהצד הזה. בצד שני, אני חושב שהוא גם טעה, שהוא עם כל הרצון שלו לשחק כדורגל התקפי ולעשות לחץ גבוה בשטח של היריב, הוא טעה טעות חמורה, הוא היה צריך להבין שלא משחק נגד ריינה או נגד סכנין או נגד מכבי תל אביב אפילו, או הוא צריך לשחק אולי קצת יותר זהיר ולא לבזבז כוחות ולהעביר כל כך הרבה שחקנים קדימה ולהשאיר את מכבי חיפה פרוצה בכל התקפה כמעט השתיימה בשער. אני חושב שהוא היה צריך לשחק יותר זהיר, לשחק אולי פחות יומרני בהתקפה ולשחק יותר זה ולשחק אנחנו לעשות מתפרצת. מה קרה? שמכבי של פריס סן ז'רמן עשו עלינו כל התקפה מתפרצת ומצאו אותנו עם מיעוט של שחקנים בהגנה ומתקיעו שערים קלים. אני חושב שבפה הוא שגה, וברק בכר היה צריך להבין שלשחק נגד פריס סן ז'רמן בפריס זה לא אותו דבר, ולשחק יותר זהיר, לא היה קורה שום דבר. לא להתחיל מההתחלה עם לחץ גבוה כל כך.
איך אתה באמת מקבל את זה עם רוב ניסיונך שלהם של 70 שנה בכדורגל, שעדיין אני שומע בתקשורת, אתה יודע, גם לפני פז'ה, שזה לא בשמיים ואפשר לחשוב ולחלום על סנסציה, קרי נקודה, ניצחון זה בכלל רעידת אדמה.
אני לא יודע מה חשבת, אני לא חשבתי את זה.
לא, אבל אני אומר, אני גם שומע אבל אותך עכשיו אומר בנפיקה, אני חושב שבאים בכלל המשחקים האלה בלי צניעות. אני חושב שבנפיקה באה לכאן בידיעה שהיא חייבת לנצח, לא תיקו, חייבת לנצח.
היא רוצה לגמור ראשונה.
נכון.
היא רוצה לסיים ראשונה את הבית,
ולפי זה יש את יובנטוס.
וזה יהיה קשה, אבל אני אומר, זה אפשרי. אני אומר, זה קשה, אבל זה אפשרי. זה הרבה יותר קל, מה ששחק נגד סן ז'רמן בפריז.
שלמה, אבל יש... שלמה, אבל יש... אני שמעתי עכשיו את הדעה שלך המקצועית, ויש דעה לגמרי הפוכה. דעות, הרבה, אני שומע, מאנשי מקצוע, בסדר, לא בסדר גודל שלך, אבל אנשי מקצוע שאימנו קצת בחיים שלהם, ואומרים, כל הכבוד לברק בחר, ששיחק התקפי, ששיחק פתוח, שלא שיחק בונקר, ובוא נגיד, אם היית משחק בונקר, אז היית מפסיד אולי 3-1, או מפסיד 3-0. השאלה, מה נכון במקרה הזה? לשחק פתוח ולפחות לתת הנאה לקהל, גם אם זה בא על חשבונך, או לשחק בונקר במקרה
כל
כזה?
כל הכבוד למכבי חיפה, ועם כל הכבוד לתקופה הנהדרת שלה, אני חושב שיש משחקים שהיית צריך להכין אותם בצורה אחרת, ולא לבוא... כל הכבוד לברק בחר שרוצה לשחק את המשחק שלו, ואתה יודע, אני תמיד דגלתי בכדורגל.
התקפי.
אני אשחק את המשחק שלי, ולא מתחשב בהם, אבל עדיין יש עוד פערים בין... בין פריז סן ז'רמן למכבי חיפה, אבל אני חושב שהוא היה חייב פה לשחק אחרת, ובטח שלא להזיז את
בונקר? בונקר?
הטופ
בונקר?
שלו לשחק איתו קצת
עם בונקר?
לא בונקר, אמרתי בונקר?
לא, אני שואל אותך, אני שואל.
לא, לא, בשום פנים לא עושה בונקר. לשחק כדורגל, אבל לשחק יותר זהיר ולא לשנות, ולא לקחת ולהרוס שני תפקידים על שחקן אחד שחסר לך.
תגיד,
הוא פגע גם בקישור, הוא פגע גם בקישור וגם בעמדה של הצד הימני הוא פגע.
כמה הפסד כזה פוגע בקבוצה בהמשך הדרך, אתה יודע, לא, יש לא רק ליגת אלופות, נגיד כבר נגד אשדוד, יהיה לזה השלכות לדעתך?
תשמע, לא, תראה, יכול להיות שהמורל, המצב רוח קצת נפגעו אחרי תקופה של הישגים יפים מאוד, אבל אני חושב ש...
גם המאמץ, שלמה, אני ראיתי אתמול...
וגם המאמץ הזה...
המאמץ שאתמול השקיעו שחקני הקבוצה.
המאמץ שהשקיעו במשחק הזה, יכול בהחלט לפגום ביכולת שלה, אבל אל תשכח שאשדוד זה לא פריז סן ז'רמן, ויש מספיק סגל טוב במכבי חיפה שיוכל לרענן את הקבוצה ולבוא למשחק הזה מוכן ולנצח אותו.
תגיד, שאתה רואה את המשחק מבחינת שתי מחציות, כל עוד חיפה הייתה בחושר משחק מבחינת רמת העומסים, אז באמת היו שם דקות שלא האמנת בכלל שהם מגיעים למצבים האלה, אבל בחצי השני זה באמת, אתה יודע, ראית שיש קבוצה אחת על הדשא, אנחנו לא בנויים עדיין, אתה יודע, וגם כאשר זרים מגיעים לכאן, ומכבי חיפה זה קבוצה עם הרבה זרים, לא מגיעים, לא רגילים לעומסים האלה.
בהחלט, בואו תשמע, אנחנו... זה צריך לבוא עם הזמן, אני חושב שמכבי חיפה תשתתף עוד שנה ועוד שנה בליגת האלופות, אז הם יחישו את הניסיון, גם יחישו שחקנים יותר טובים, במקום להביא שחקנים ב-1.6 מיליון, יוכלו אולי להביא שחקנים ב-3 מיליון, ב-3.5, ואז הרמה של מכבי חיפה גם תעלה.
אתה יודע ש... אתה יודע שלמה...
כמו שעשו עוד קבוצות באירופה.
אתה יודע שלמה... רגע, שלמה. שלמה, שנייה. אתה יודע שחמש הקבוצות שהופיעו בליגת אלופות, בעונה העוקבת, לא השיגו את תואר האליפות.
נכון.
זה מה שקרה אצלנו, כן? היסטורית.
זה נכון, ואני אומר, אם אנחנו רוצים לתקוע יתת במפעל הזה של צ'מפיון ליג, אני חושב שההשתתפות קבועה במפעלים האלה, תעלה גם
תרמה. נכון, רצף של השתתפויות.
רצף של השתתפויות, זה חשוב מאוד, גם לרכישת ניסיון, גם לקופה, שמכבי חיפה תכניס הרבה מאוד כסף, היא תוכל להכניס שחקנים הרבה יותר יקרים, אף על פי שגם היום, אתה יודע, גם שני ארבעה שחקנים שהם הביאו, הם שדרגו את הקבוצה בצורה בלתי רגילה, כשני המגינים...
תגיד, זה קטם לכדורגל הישראלי הפסד כזה?
מה אתה אומר?
זה קטם לכדורגל הפסד כזה?
ברור שזה לא נעים, ברור שזה קטם, כמו שעשתה תוצאות יפות, כולם שיבחו את הכדורגל, את מכבי חיפה ואת הכדורגל הישראלי, להתקדמות של הכדורגל הישראלי, במשחק הזה, אתה מקבל סתירה כזאת, זה פוגע. אין ספק שזה פוגע בתדמית של הכדורגל שלנו.
איך אתה רואה את המצב שמכבי חיפה יש שם חמישה זרים עם הצטרפותו של הרב סונגרן ושבעה זרים, ואם באמת הכיוון, כי כולם אומרים הרי אין בלם, אין קשר, אין חלוץ, יהיו פה בשנים הקרובות, כמו בקפריסין, סגלים של, בקבוצות באירופה, בקבוצות שחקו באירופה, סגלים של 10 זרים ויותר, וכמובן נאזרח, תלוי מי הפוליטיקאי דרק שייתן את האישור.
כן, תשמע, ברור שזה דברים שאנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה. אני עוד לא יכול להגיד לך איך זה יתקבל במכבי חיפה, אבל ברור שהגדלת סגל זה גם תקציבים אחרים לגמרי, ומחירים אחרים לגמרי, גם מבחינת ההתאזרחות של שחקנים כאלה. אבל בסך הכל אנחנו צריכים ללמוד את העניין הזה ולראות איך זה עובד.
היה מתאים גם שהמתאזרחים יוכלו לשחק בנבחרת, אתה יודע, ולא ימשיכו לייצג את הנבחרות שלהם, אבל ככה אנחנו נראים.
הם יכולים, בתנאי שהם לא שיחקו בנבחרת.
אבל הם שיחקו.
בתנאי, זהו.
יכול להיות, בדיוק, יכול להיות שהמתאזרחים, אם הם לא שיחקו במדינה שמהם הם באים, הם כן יוכלו להשתתף.
בסדר, אבל מה שקורה בינתיים זה לא קורה. למרות רבי עלי חמד ועכשיו סונגרן
לדעתי בנבחר צרפת.
הוא לא צרפתי, הוא שוודי.
הוא לא צרפתי, שוודי. קורנו לא שיחק.
כן, אבל את קורנו, קורנו עוד לא קיבל משחק.
חכה רגע, חכה שנייה.
אתה צודק, אריה גנב מגיע, יכול להיות שיהיה. שלמה, המון תודה.
תודה רבה לכם.
בכיף. לפני שאנחנו מתקדמים, יש שם שלושה משחקים. הרי גנב סדרתי.
מי זה?
לפני שאנחנו מתקדמים, כדורסל היום, יורוקאפ, מחזור שלישי, טורק טלקום, מול הפועל תל אביב, שעה 8. שידור ישיר בספורט 1, ליגת האלופות של פיבה, הפועל חולון מול גלת עשריי ב-7:30, זה שידור ישיר בערוץ הספורט. אנחנו מתקדמים, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן, בואו לשנייה נעביר משהו לגבי השיחה הקודמת שלכם. אי אפשר, זה לא משנה גם אם שחקן, זאת אומרת, שחקן לא יכול לשחק בשתי נבחרות בבוגרים, אלא אם הוא מקבל אישור של פיפה, אבל גם אם שחקן לא שיחק בנבחרת אחרת והוא מתאזרח, צריכים לחכות 5 שנים, זאת אומרת, הוא צריך להיות 5 שנים במדינה שהוא החדשה כביכול, לקבל, זה לא משנה גם אם הוא יהודי.
אבל אפשר להקטין לו, תלוי, אם אריה גנב חוזר הוא מקטין לו.
אפשר, זה פיפה.
לא, זה חוק, גם אם הוא יהודי, זה חוק השבות לא מעניין את פיפה, אם אין לו זיקה.
לא את פיפה, אני מדבר על הקבוצות, עוזי. תלוי איזה פוליטיקאי דרק יושב שם, הוא עושה מה הוא רוצה גם בחצי שנה.
כן, הקבוצות זה משהו אחר, ואני לא רוצה להראות
פה עניין
עכשיו על העניין הזה, כן.
כן, יוני, רצית משהו לשאול?
כן, תגיד, לא, אני רציתי לשאול, עוזי הרי רואה כדורגל באירופה כמו שאני שותה מים בערך, וזה באמת נדיר ההופעה אתמול של השלושה האלה מבחינת יכולת. או שמגזימים קצת, או שמכבי חיפה הייתה...
קודם כל הם היו מצוינים, אבל בית, אתה יודע, מכבי חיפה קצת שיחקה לידיים שלהם, שמעתי דעות לפה ולפה על ה... אתה יודע, יש כאלה באירופה שקראו למכבי חיפה חצופה, ויש כאלה שקראו לה שיטת המשחק הייתה טיפשית, לשחק ככה נגד זה. אפשר, אפשר לחשוב כך וכך, אפשר להוריד את הכובע בפני ברק בחר שבא לצרג התקפי בכל מקום. אתה יודע, מי שבא בתלונות לבני לם ששיחק פתוח בחיפה וקיבל 4-1, שיבוא בתלונות גם לברק בחר שמשחק ככה בפארק דה פראנס, והפוך. זאת אומרת, אי אפשר להיות, להגיד ככה פעם אחת וככה והפוך פעם אחרת. אבל ברגע שאתה נותן הבדלי הרמות ברורים, ובוא נזכור שמכבי חיפה עלתה גם עם הגנה חסרה, וברגע שאתה נותן לשתישייה כזאת, ומסי בכושר מצוין, ונאמר בכושר מצוין, הם בפה אולי פחות, אבל הוא צריך להוכיח את עצמו. עוד חודש מונדיאל, היה פה סוג של, לא רוצה להגיד הצטרפות מקרים, אבל כן, הם גם היו טובים מאוד, וגם מכבי חיפה שיחקה לידיים שלהם, וגם אנחנו במאני טיים של העונה, זה משחק שאלה את פריס סן ז'רמן לשלב הבא, בוא נזכור.
אבל השאלה היא, עוזי, אתה מסתכל,
לא, באמת... ראינו, ראינו במשחק בחיפה, נכון, שסן ז'רמן...
מה זה, ווס, נדבר על אתמול, אתה יודע, אתמול שבאמת הפתרון שמצא ברק זה לשלוח את אלי חמד להיות מגן ימני, אז הוא הרס שני דברים, גם את האמצע וגם את האגף.
אין ספק שהבדלי הרמות אתמול וצורת המשחק.
עכשיו, מה הוא שידר לשאר האנשים אצלו, אתה יודע, בסגל, שאתם אפילו לא יכולים להיות מחליף של מחליף?
הרי
סונגרן לא חוזר מחר.
בסדר, אתה יודע, אתה לא משחק כל יום, ואפילו לא כל שנה, בפריז נגד מסי, אמבפה ונאמר, אז ברק בחר אימר, ויכול להיות שהוא הפסיד, במקרים אחרים הוא ניצח. בסופו של דבר, אני רוצה להזכיר לך ש... ריינג'רס קיבלו שביעה מליברפול העונה, זאת אומרת, תוצאות כאלה קורות, בשכתר וכו', קבוצות שהן יותר טובות ממכבי חיפה, לא פחות טובות ממכבי חיפה, חטפו שישיות ושביעיות, הבדלי הרמות בין הקבוצות הגדולות והטובות באמת, סטייל, סיטי, ריאל, סן ג'רמן, ברצלונה, לפחות פעם, לקבוצות מדרג 4, או לפעמים גם מדרג 3, הם גדולים. הם גדולים. עכשיו שוב, מכבי חיפה, אתמול אי אפשר, כמו שאמרתי חלק מהאוהדים שלה, להגיד, אנחנו מרימים את הראש כי הפקדנו שני שערים או כי שחקנו התקפי. לא, לקבל 7 חתיכות, זה כואב בכל משחק, גם אם זה גביע סיבוב חטא. אבל מצד שני, צריכים לסתכל על כל הקמפיין, ובכל הקמפיין, מכבי חיפה, זה שהיא מגיעה למחזור אחרון והיא עדיין בתמונת המאבק על מקום שלישי, זה שהיא הבקיעה לא מעט, יש לה 3 נקודות.
אני מחזיר אותך לזה, אני מחזיר אותך למצב של מכבי תל אביב עם ביירן מינכן, יובנטוס ואייאקס, עשו 4 נקודות בקמפיין הזה, ניצחו את אייאקס.
מכבי תל אביב אז היה סגל הרבה פחות טוב ממכבי חיפה היום, ונגד קבוצות לא פחות טוב.
נכון, אבל היא גם, דרך אגב,
אבל אז עברו 20 שנה.
אבל רגע, עוזי, עוזי, ההבדל,
מכבי חיפה של 2002 עשתה 7 נקודות, והפועל תל אביב...
יפה, אז אני אראה, לא, נכון, אבל אני אומר...
תארים רק
מתגברים. אבל אתה שוכח דבר אחד, לא היה כל כך הרבה רבנים בסגל. שיחקו השחקנים, אתה יודע שאף אחד לא הכיר. שיחקו ישראלים, היום אנחנו מלאים ברבנים.
ממש לא נכון, היו אז 5 זרים.
תבדוק, תמצא לי את 5 זרים.
מה שרוני אומר, צודק, תשמע, אתה מסתכל על הרכב של מכבי תל אביב נגד ביירן.
ברור שעכשיו יש 10 לא ישראלים, לא ילידי הארץ.
10? קצת יותר.
כן. לא, בפועל, במכבי חיפה,
מכבי חיפה, איך?
לא, רוני, עזוב,
למה הוא כאן את היהודי?
לך תראה את
הרגע. לא, אני אומר, יחד איתו, עשרה.
לא, גם יחד איתו, לא.
טייאקס, או שעשתה טקו נגד יובנטוס, זה הרכב שנופל בהרבה מהרכב של מכבי חיפה היום, גם בישראלים, גם בזרים. רוני צודק, ומצד שני, הבדלי הרמות הולכים וגדלים, אז אתה יודע.
אז אתה רואה גם כמוני את הפתרון שבעוד 2-3 קבוצות כמו חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, שכרגע הם בשפיץ לכדורגל הישראלי, יהיה להם סטוק של 10 רבנים, הם יהיו גם רבני שכונה וגם כדורגלנים בתור אזרחים ישראלים?
אני לא יודע, זה הרבה תלוי איך יערבבו את האישה כמו שאתה...
מה, מבחינת האישורים? תקשיב, עוזי, עזוב, שנינו מבוגרים מספיק, זה און שלטון וריקבון. מה זה משנה, האישור יהיה? אני לא מדבר על פיפה, אני מדבר על מקומי. אישור יהיה.
כן,
בסדר, מה זה? עכשיו זה דיון אם יהיה אישור או לא יהיה אישור.
צריך גם לזכור...
זה לא בעיה שמכבי חיפה, אם יהיה
הזדמנות... צריך גם לזכור שרמת הזרים שמגיעים לישראל היום, או כבר 10 שנים האחרונות, זה לא מה שהיה, זאת אומרת, שחקנים כמו ג'ובאני רוסו או
ברו, ג'אוטאוטה, סקנדאורו, פרליה.
סקנדאורו, פרליה, כן. כבר לא יגיעו כאלה, בגלל זה, וזה שנימה היה פה, זה גם היה מין, בגלל נכון. שהסוכן שלו מכר לו איזה משהו, שחקנים כאלה, ולתפוס מישהו כזה, זה עכשיו יהיה באמת משהו יוצא דופן. השחקנים שמגיעים לארץ, עם כל הכבוד,
שחקני ליגה שנייה באירופה, ליגה שנייה בצרפת,
לא, לא, לא כולם. יובנוביץ' זה שחקן רמה גבוהה מאוד באירופה.
מה זה רמה? אבל הוא לא בליגה בחירה.
לא משנה, אבל הוא שחקן ברמה גבוהה.
מה זה גבוהה? הוא לא בליגה גבוהה.
יש לך זה, אתה יודע, יש לך זרים שגם במכבי תל אביב, גם איזה שלא בטוח, יש פה זרים הרי בבאר שבע שלא עולים בהרכב. אז
גם להם יש כמה רבנים.
יש הרבה כאלה, בהפועל חיפה 8 לא עולים בהרכב, 8 זרים. זה לא משהו, הנפילות בזרים הן קלות.
אבל זה מה שאני אומר, שפעם כשהיית מביא זרים, לא משנה אם היה 3-4, זה בנקר בהרכב.
נכון,
נכון. שיחקו פה זרים בתקופה שבאמת מברית, מרוסיה ואוקראינה.
הבאת לפה שחקנים, שהיום אתה לא יכול להביא ברמה.
היו פה שחקנים שבאמת עד היום הזקנים זוכרים אותם, הצעירים לא זכו. עוזי, בוא נלך למשחקים שעוד היו אתמול. קודם כל, ההפסד של ריאל מדריד ללייפציג, בלייפציג היא ניצחה 3-2.
ריאל כבר עלתה, היא הייתה צריכה את מולטקו בשביל להבטיח מקום ראשון. יש לי ריאל כל שנה את הקטע הזה של כמו שהשד שחטר עם מנור סלומון וכל, כל שנה יש לה איזה קטע בבתים שמגיע איזה נפילת מתח. זה הפסד הראשון של ריאל מדריד השנה בכל המסגרות, אבל מבחינת ריאל מדריד, אתה יודע, משחק אחרון שבוע הבא זה נגד צלטיק בבית, היא תעשה את מה שהיא צריכה גם לגמור מקום ראשון, כאמור היא כבר עלתה, אז יכול להיות שמבחינת ריאל זה עדיף ככה מאשר פתאום להיות מודחת בשמינית או ברבע. משחק, זה היה משחק מוזר, אבל זה קורה לריאל, זה קורה לכל שנה, כן. ומבחינתה אולי זה טוב שזה קרה עכשיו.
בוא נדבר על המשחק השני בבית שלנו, בנפיקה ליסבון, כבר נקלעה לפיגור 1-4. סליחה, ביובנטוס נקלע לפיגור 1-4 בליסבון.
אני ראיתי את המשחק הזה במקביל לחיפה, זה היה משחק קודם כל ברמה גבוהה מאוד, בייחוד של בנפיקה. יובנטוס חצי ראשון לא הייתה קיימת, רק החילופים של אלגרי שחליף, עשה 5 חילופים הדקה 60, או 4 חילופים הדקה 60, שינו את המשחק. תשמע, זה אומר, מבחינת מכבי חיפה, התוצאה הזאת היא טובה ורעה. זאת אומרת, יובנטוס מפסידה, זה אומר שחיפה עדיין כרגע זה רק על הפרש שערים, כמובן שמי שתשיג יותר נקודות, אם מי שתשיג יותר נקודות במחזור האחרון.
אבל הפרש משמעותי.
כן, אבל בנפיקה, בגלל, גם בנפיקה עדיין בתמונה למקום ראשון, זאת אומרת, מבחינת בנפיקה היא באה לסמי אופר בשבוע הבא, לא רק שהיא צריכה ניצחון, שהיא רוצה, היא צריכה הפרש שערים.
היא רוצה לדרוס.
אז מהבחינה הזאת, כן, תראה, סן ז'רמן לא כל כך מהר מנצחים את יובנטוס בחוץ, יובה גם כמובן רוצה לגמור מקום שלישי לפני.
אלגרי כבר לשעבר, הוא כבר רז.
אחרי מה שהוא עבר בליגה, ואחרי הפסד המכבי חיפה לא פיתרו אותו בגלל כסף ובגלל כל מיני פוליטיקות פנימיות, לדעתי עכשיו יחכו אפילו אם הוא יגמור מקום רביעי ולא מקום שלישי, יחכו לראות מה קורה, יש שם הרבה מאוד בפוליטיקה פנימית, ויש לו חוזה משהו כמו no cut יד 2025 ו-12 מיליון יורו בעונה, וליובנטוס במצב הנוכחי שלה זה הרבה כסף.
בוא נדבר על מילן עם 4-0 בחוץ בזגרב.
כן, מילן עשתה את שלה, זאת אומרת, אחרי שני הפסדים לצ'לסי, היה נראה שהיא קצת, שכאילו הליגה יותר חשובה לה, אבל מילן קבוצה הרבה יותר טובה מזלצבורג או מדינה או זגרב, היא אמורה לעלות מהבית הזה, וזה מה שזה יקרה, היא עוד לא הבטיחה, אבל יספיק לתיקו מחזור אחרון נגד האוסטרים, והיא תעלה. מילן קודם כל משחקת התקפי, וכיף לראות אותה, רפאל לאהו והחברים שלו, מילן טובה, מילן לא סתם אלופת איטליה, וכל זה קורה עם פציעות, יש למה לצפות מהקבוצה הזאת.
אני רוצה למשחק של היום, ברצלונה, ביירן מינכן. ברסה באמת מסוגלת לבוא היום, ביירן לא בשיאה.
צריך להזכיר שברבע לשמונה כבר משחק מוקדם, משחקת אינטר נגד ויקטוריה פלזן. אם אינטר מנצחת,
אני חושב שהיא מנצחת.
אם אינטר למעשה לא מפסידה, אז לא, אם היא מנצחת, סליחה, אז המשחק של ברצלונה הוא כבר לפרוטוקול. כן. זה מאוד מאוד משנה, זאת אומרת,
אינטר... כי היא לא יכולה להגיע למקום ראשון.
היא לא יכולה לעבור את... את כן. גם אם היא תנצח פעמיים בגלל המשחקים ביניהם. ולכן, קודם כל זה שוויפה לא חשבו על זה והשאירו את השעות שקבעו בתחילת השלב הבתים, לא חשבו שזה ככה, אבל לא צריכים לשנות. זה קצת...
כן, צריך להיות קצת יצירתיים, אז מה הם קבעו את זה מראש?
ברור. יכולים ללכת על נאפולי רנג'רס למשל. אבל אני חושב שאם אינטר תעזה, אז אנחנו באמת המשחק הזה לפרוטוקול, ואז דווקא אנחנו אולי נראה את ברצלונה מתפוצצת. אם ברצלונה תצטרך את הניצחון, אני חושב שהלחץ... תשמע, בוא נגיד ככה, בסוכניות האימורים, שיודעות קצת על מה הם שמות את הכסף הגדול, ברצלונה היום נמצאת במקום הראשון באימורי, ביחס הזכייה לליגה האירופית. זאת אומרת, מבחינת סוכניות האימורים, הכל מגולם כבר שברצלונה ברור. לא עוברת. בוא נראה.
עוזי, המון תודה.
להתראות.
פרופסור רוז אלמוג, מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
נהנית אתמול?
מאוד.
יופי. ממה? כן.
תשמע, מכבי חיפה עשו את המעבר בכל הממדים, גם המעבר הפסיכולוגי. מסתכלים קבוצות גדולות בעיניים, לוקחים סיכונים, אתמול לקחו קצת סיכון פחות מחושב, אפשר היה טיפה יותר זהיר, אבל בכל זאת היה סגל חסר, ועם זה הם התמודדו, והתוצאה מעט מרמה, כי...
אתה יודע, סגל חסר הוא חלק מהמשחק. תבין, מה שאתה שולח לדשא, זה מה שקובע.
אבל תשמע, סגל הוא פונקציה גם של התקציב. הם למדו, שנה הבאה אני מניח שיגדילו את התקציב, אתה צריך שיהיה לך סגל רחב מאוד, ולא תהיה נפילה. כרגע הם יצאים בשלב של שכר לימוד, גם של שכר לימוד של ההנהלה. תשמע, אתמול, בשך הכל משחק די, התוצאה די מרמה, חלק גדול מהמשחק, מכבי סיכוי יוצא מן הכלל. עצם העובדה
שהפקיעו... מרמה?
ממש.
היית יותר קרוב לעשרה מאשר מכבי חיפה לשלושה.
תשמע, אני אמרתי, בחר טיפה הגזים. אתה משחק מול החלוץ המהיר והתכליתי בעולם, אתה לא שם נגדו רק מגן, שהוא נעשה לו מגן, ויצא לפחות שלוש טעויות שלו מחיר כבד. ובוודאי שיש לך הצילי כזה שלא עושה הגנה. אתה צריך קצת לחזק את האגפים.
כן, אבל אתה יודע, עוז, רציתי, אתה יודע, לשמוע ממך כאחד שאתה יודע, רואה את הכדורגל גם מהיבטים שאנחנו לא רואים, שתגיד, נהניתי מ-MBP, בסי, רמוס, נאמר, שורה ארוכה של שחקנים, כל שחקן בפריז זה שחקן נבחרת בארץ שלו. זה הנאה מושלמת, זה לראות קבוצה כזאת עכשיו.
לא, מה איתך? אתה לא יכול, אוהד, אני אוהד.
אני לא יכול, הבנתי אותך.
ברור שאני, תראה, אני מריד של מסי ואני עוד ברצלונה, וקצת עם טיק את הגלולה, אין מה לדבר. אתה רואה את השחקנים האלה, באמת, זה שלישייה היסטורית, ובאמת, הגולים שלו היו שניים לפחות מדהימים. אבל דווקא בשביל זה, המשחק היה ממש מענה, ממש יפה.
רגע, אז אתה אומר, פסיכולוגית הם לא היו מוכנים מכבי חיפה? הם שיחקו יותר מדי יאיר, יותר מדי חוצפני, כמו שכותבים?
אני לא חושב שיאיר, אתה לוקח סיכונים, בחר עושה דבר נכון, הוא הכניס את הגישה שאתה מסתכל ליריב בעיניים, ואתה מעז, ואתה לא מתבנקר, ולא הייתי רוצה לראות אותם כמו קבוצות בעבר ישראליות שעומדות ושמרות אוטובוס, ואחרי זה צופקות שלישייה. הפקענו שניים, זה לא מעט, וגם לא בושה לצאת בתוצאה כזאת, שחלק מנה, היא אומר שוב, היא מרמה, כי באמת היו שלושה גאונים. אז בסך הכל, אני חושב שהוא טעה...
אמר שלמה שרף לפני 10 דקות שזה קטם לכדורגל הישראלי.
קטם? ממש לא.
הוא אמר, מה, למה לא? 7-2? כמה פעמים קבוצות ישראליות הפסידו 7-2 באירופה?
בחייך.
מכבי חיפה הפסידה לטוטנהאם לפני שנתיים.
נכון, נו, אז מה, זה עושה את זה בסדר?
גם ליגבו ניצחו בתוצאה אסטרונומית. תשמע, אני אוהד ברצלונה, הפקיעו רביעה נגד בלבאו. גם כן, אגב, אותה סיבה, שהפקיעו את דמבלה, זה סיפור שהיום הכדורגל משחקי מעבר מהירים מאוד, ותשמע, ברוב שלבי המשחק, אני שופט גם לגבי מה ראינו בכל המשחק, מכבי חיפה לא התגוננה כל הזמן, בדיוק הפוך, והיא שיחקה הרבה פעמים עם שליטה לא רע בכלל, והיה משחק יפה מאוד, לא נעים לקבל שפייה, בסדר, אבל אני מאוד נהנית עם המשחק, מאוד חושב שהם עשו בכלל...
אבל אם אתה רוצה להיות שנייה אובייקטיבי, זה יכול לגמר גם 11, 12, 2.
אני לא חושב כך. אני חושב, תראה, לא, אני חושב שבסופו של דבר, לא, מכבי חיפה היא לא פריירים. לא נכון. עצם העובדה שחזרו ל-4-2 זה מדהים. תחשבו על זה. תראו, ברור שאתה שם, תראה, אמפבה הרס הרבה מאוד קבוצות, כולל נבחרות, שחקן שלא יומן. אגב, הוא משקף חילופי זמנים בכדורגל הקלים, זה טוב להגיד זה גם לקראת המונדיאל. בעבר הטיקי טאקה, שזה משחק של הקשרים, שלט בחיפה. היום הסיפור של הכדורגל
הוא כדורים ארוכים.
כן. בדיוק, המשחקי המעבר, והם תלויים בשחקנים עם ממדים גופנים גדולים, גבוהים, מהירים, מהירים מאוד. עכשיו, זה מה קבי חיפה פה התחילה לעשות. פירו ושני הבלמים שלה, ואתם ראיתם, מי הפקיע את שלה שריצק? בלם, הוא לא מי יודע
מה. מה מקבי חיפה התחילה לעשות? להפעיל לחץ על שלישייה כזאת, שבכל פס הם עושים 30 מטר, אוקיי? זה לא שהיא התחילה לעשות. אתה יודע, זה אתמול היה, בוא נאמר, עשייה וביצוע לא כל כך טוב.
אתמול הוא לקח חימור, הוא לקח חימור.
לא, אבל תקשיב, אתה לוקח חימור על סמך מה שיש לך. אין לך שחקנים עם היכולת הפיזית הזו, אתה מבין, לבוא ולגשר על פערים, כאשר שלושתם יוצאים למעבר, שזה למעשה מתפרצת, אתה מבין, עם 40 מטר מסירה, אז מול מי? מול מי? אצלך הכוכבים הם בליגה שנייה. זה לא ברמה הזו.
אני מסכים איתך לגמרי, אני אמרתי, האימור שלו כך הוא לא היה מספיק מחושב, בעיקר שראית, הוא גם לא אומן נכון, נעסק, שלושה גולים היו באשמתו, עכשיו יש לך, אתה יודע שיש לך חלוץ שלא עושה הגנה אצילי, אתה שם, אתה מפקיר את האגף, ברור שילם לו איזה מחיר, אני חושב שהיה צריך להיות יותר מחושב, הוא היה יותר מדי בחר, יותר מדי, הלך רחוק מדי, אבל בסך הכל, בשורה התחתונה, בוא נשפוט את המשחק באופן כללי, באופן כללי, מכבי חיפה נראתה מצוין. נראתה מצוין, והמשחק הזה גם מסמן את העתיד שלה. הם ידעו איפה הם צריכים להתחזק, והם ידעו שאנחנו יכולים לשחק ברמות הגבוהות ביותר, בתנאי שנשיג גם כמה שחקנים עם רמת אתלטיות שיכולה להתמודד הגנתית והתקפית. כי זה היום שם המשחק, לא מרכז שדה, בעיקר הרולות שבהגנה ובהתקפה, ואנחנו כבר בונים את זה, ויפה מאוד, לא, לא מבייש. לא מבייש.
אוקיי, פרופסור רוזנמוג, המון המון תודה.
אגב, אני רק רוצה להגיד מילה אחת, תרשמו את זה אצלכם. אני חושב שמשחק הזה גם סימן משהו לגבי ה-PSG. אני חושב שנכון שהם נתנו משחק פנומנלי, אבל לפי דעתי, המשחק הזה מסמן ביותר, ולא פעם ראשונה, יש להם הגנה פריחה, הם לא יקחו את הצ'אפ.
טוב, בוא נראה מה יקרה איתם בתורינו במשחק הבא. המון תודה לך.
בכיף.
אנחנו עכשיו עם רוני בארי, אוהד מכבי חיפה, שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
נו, חזרו הביתה כולם, כולל כל הרבנים, הכל?
כן, חזרו הביתה, מכבי חיפה, שמעתי את העד לפני, אז באמת זה מה, זה מה שמכבי חיפה גם אומרת. אנחנו באנו לשחק, לאמר, לעשות את המשחק שלנו, אנחנו נשחק ככה בכל מקום, ואתמול זה בטח לא צלח, כולם
שמה. אמרו 7-2. שלמה, קודם כל, מה רצית שהם יגידו אחרי? עכשיו, אני חושב ש...
אבל יאמר לזכות ברק ברכה, שאומרתי במסיבת עיתונאים בפריז.
בסדר, אוקיי, אז אני אומר, אחרי שמקבלים 7 חתיכות, אפשר להגיד, רגע, רגע, אולי פה טעינו, אולי לא לקחנו בחשבון את השלישייה הקטלנית הזאת, אולי לחצנו גבוה כאילו אנחנו משחקים נגד ריינה ואשדוד וזה, אולי, מה, אי אפשר להסיק מסקנה מהשביעה, בוא. זה לא תוצאה רגילה, זה לא 5-2, זה לא 4-1, זה 7-2, זה תוצאה שאם אתה לא, הם מוצאים משם את שלושת הטלנטים האלו, זה תוצאה מבישה. אז רק הם עושים את ההנחה שזה לא מביש, אבל זה סוג של השפלה.
קודם אתה מוציא את השלישייה, אז לא בטוח שאתה עושה ב-7-2.
לא, אני אומר שתוצאה של 7-2 בלי השלישייה, זה השפלה. פה, אולי תגיד טעינו במשהו, אולי תגיד טעיתי עם וואלי מוחמד.
קודם כל, אני מזכיר, אם את שואל דעתי המקצועית, אני מסכים איתך שמכבי חיפה לחצה גבוה מדי וקו ההגנה היה בטח גבוה.
לא, דעתך ודעתי לא חשובות, חשובות דעתות של בכר.
בדיוק, אבל מכבי חיפה, עוד פעם, מי שמכבי חיפה לא שמעתי ביקורות גדולות, חוץ מלבד דבר אחד, שבמכבי חיפה אומרים, עניין המעברים של קבוצות אחרות, ואנחנו לא מדברים אתמול על אמבפה, מסי ונאמר, מדברים על זה שזה קורה גם בליגה, זה קרה גם נגד ריינה, וזה קרה גם נגד קריית שמונה, מדיג את ברק בחר, וזה חד משמעית מדיג את ברק בחר, עניין המעברים, שבמעברים מכבי חיפה חוזה חשופה, אפשר להגיד מופקרת לפעמים בהגנה, אז זה מטריד את ברק בחר, חד משמעית, ואתמול זה קיבל ביטוי הרבה יותר גדול, כי היה מדובר, כמו שאמרת, בשלושה שחקנים הטובים בעולם, אבל זה מטריד את ברק בחר, זה בטוח. מצד התוצאה, במכבי חיפה אומרים, אנחנו נבוא, ידענו שזה יכול להיגמר גם ככה כשאימרנו, וזה
תגיד,
אנחנו נמשיך לעשות את זה,
זה לא משנה. אבל עכשיו, אני מתעלם שנייה מהשדוד, תכף מדבר איתך על השדוד. עכשיו יש לך את בנפיקה שצריכה לנצח, ובהפרש שערים כדי להיות ראשונה, גם אם פריז מנצחת. עכשיו, גם אז הוא ישחק ככה? גם אז הוא יתקוף גבוה? גם אז הוא ילחץ גבוה? או שהוא יגיד, רגע, רגע, אם הם באים בעצבים, אנחנו יכולים לקבל עוד שביעה, ואז הקפן הזה הופך לסוג של בושה.
אני מעריך שהוא יתחיל גבוה, שילחץ גבוה, יעשה את המשחק של מכבי חיפה, בטח בסמי עופר, אבל אני מעריך שבניגוד לאתמול, אותם, זה רק הערכה שלי, כי אנחנו עדיין לא יודעים, עוד לא היה אפילו אימון אחד אחרי המשחק, אבל הערכה שלי שהפעם, אם אנחנו נראה בהתחלת המשחק, שזה לא הולך, אני מאמין שברק בחר הכין גם תוכנית גיבוי, כדי כן טיפה לשחק נסוג יותר, אבל בהתחלה, כמעט בוודאות, מכבי חיפה תתחיל עם לחץ גבוה.
תגיד, לא אומרים במכבי חיפה חסרים לנו, חסרים לנו סונגרן וחזיזה ולא אומרים את זה?
תשמע, אני לא שמעתי אף אחד שמתרץ, לא מתרץ בעניין הזה, אבל כן, מאוד מאוד רוצים אותם חזרה, בעיקר גם בשביל הליגה, לא רק בשביל אירופה. הם מאוד מודאגים מזה שסונגרן נהדר לתקופה ארוכה, רוצים מאוד את חזיזה, ינסו להכשיר אותו אולי אפילו לבנפיקה, אבל זה בספק גדול מאוד, ינסו להכשיר אותו למשחקים אחר כך בליגה, אבל כן, יש דאגה מזה, אבל לא שמעתי את זה כתירוץ על אתמול.
תגיד,
רגע, יוני, אם אנחנו סופרים את המתאזרחים והזרים, יש עוד מקום לעוד זר. באיזה תפקיד הוא מגיע?
לא, אין מקום לעוד זר עדיין.
למה? אם אני סופר חמישה מתאזרחים?
לא, רק אם השוודי יאוזרח.
הוא עוד לא יאוזרח, אבל הוא יאוזרח, טוען.
מה זה לא יאוזרח? תגיד, אתה עושה צחוק, אם הוא מתחתן הוא לא יאוזרח?
לא, אני אומר, כרגע הוא לא מוזרח, אין מקום, המטרה היא שעד ינואר הוא יתאזרח ויהיה אפשר...
נו, אז אני אומר, בינואר...
אז הוא שואל את מי מביאים.
באיזה תפקיד? אני לא שואל אפילו מי, באיזה תפקיד?
הרצון להביא שחקן שיודע לשחק גם בקנה וגם בעמדה 10.
גם וגם.
גם וגם.
שיביאו אחד שיודע לשחק בעמדה אחת טובה, כמו שהם קלעו עם שני הבלמים, וקלעו עם שני המגינים. טוב, אתה יודע מה, בקטע הזה צריך להגיד שפו גדול לאלברמן ולצוות שלו, על העבודה שהם עשו בעניין הזה של בחירת זרים, אף אחד לא מדבר על פלניץ', אני בטוח קופמן שאם הם יביאו מישהו, אז הוא יהיה מוצלח גם...
שכחו בכלל מי זה פלניץ', דרך אגב, מסכן פצוע, אבל לא יודעים מי הוא.
ויש בה שחקנים, צריך להגיד, יש שחקנים אצל גל אלברמן, ואם באמת סונגרן יוזרח, יגיע שחקן בוודאות בינו.
כן, וייס, המון תודה.
וכמובן, רגע, וכמובן שגם חמודי קנן עדיין מועמד, ובמקרה אחד עשו ניסיון גם בינואר לצרף אותו.
הבנתי. אוקיי, תודה.
תודה.
אם לא תסלח...
איך תיקח?
גם את חמודי קנאין אתם לוקחים, זה לקחת את כבשת הרש, לא קוף.
לא, לא, אין, הם רוצים.
בסדר, עושה דברים יפים באשדוד.
אבל כמאני טוקס, זה בכל מקום בספורט המקצועני.
בדיוק, אותי אישית זה מצער, שחקן כזה, שיתפטר.
אותי אישית זה מצער, אתה יודע שעוד מעט מהמושג ספורטאי ישראלי יהיה רק במוזיאון היהודי.
לא, אני רק מזכיר לכם.
או בים, או בים.
אני רק מזכיר לכם.
שייט.
לא, לא, גם שם יביאו.
אני מזכיר לכם.
תלוי מי השר, או השרה.
אני רוצה להזכיר לכם שאחת הסיבות המרכזיות שיש למכבי תל אביב כדורסל כל כך הרבה שונים זה שהיא לקחה תמיד מכל המועדונים את השחקנים הכי טובים ופרקה מועדונים אחרים ושזה לא יקרה חס וחלילה למכבי חיפה.
ואני ממשיך אותך ואת אותם שחקנים שהיא לקחה בדרך כלל ייבשה אותם על הספסל.
נכון.
אז אני לא רוצה שזה יקרה לשחקן כמו חמודי קנאן. זה הכל.
אני מסכים איתך.
חברים, ליגת אלופות על הפרק, ברצלונה מול ביירן מינכן, ברצלונה בס סכנת הדחה מיידית, ולדעתי זה גם יקרה. משחקת מול בייר מינכן, ברצלונה בסך הכל עם 4 נקודות, בייר מינכן בכושר פנטסטי, 16 שערים ב4 משחקים, קוף שומעים את הרעש. ניצחון ביתי של ברצלונה 1.95, תיקו 3.45, וניצחון חוץ של ביירן 2.70. כאמור, ברצלונה, כדי לשמר איזשהו סיכוי, חייבת ניצחון על הגרמנים. קוף, האם זה יקרה?
איקס.
איקס, זה אומר שהם בחוץ. יוני?
ברצלונה מנצחת.
מה אני הולך פה על 2? אני חושב שברצלונה מול קבוצות באמת גדולות, כמו ביירן וריאל, עדיין לא עשתה את הקפיצת מדרגה. קצת מצחיק להגיד את זה על ברצלונה, אבל בשנתיים האחרונות היא כנראה לא ברמה של...
אז יש לנו משולש, נכון?
נכון, לקחנו פה משולש. אייקס מול ליברפול, אייקס מחוץ לתמונה עם 3 נקודות, ליברפול עם 9 נקודות, מקום שני, בבית הזה נפולי בבדידות מזרת במקום הראשון, רק ניצחון לאייקס יותר לאיזשהו סיכוי, אבל באמת כמובן מדברים על הליגה אירופית, אני לא בטוח, סיכוי קלוש. ניצחון ביתי של אייקס 3.25, תיקו 3.55, וניצחון חוץ של ליברפול 1.70. ליברפול סובלת מחוסר יציבות, הפסד 1-0 לנוטינגהאם פורסט, לעומת 7-1 על גלאזגו במחזור הקודם. קוף, הימור שלך.
ליברפול.
ליברפול 2. יוני?
ליברפול.
ואנחנו פה ממדים לשם שינוי, גם אני חושב שליברפול תיקח את 3 הנקודות. שימו לב לקלאב ברוז', ההפתעה גדולה לדעתי עד עכשיו בליגת האלופות, מקום ראשון עם 10 נקודות, יופי של קבוצה, עשה דברים יפים מאוד, מערכת את פורטו שגם היא עם יכולת לא רע בכלל, עם 6 נקודות במקום השני. ניצחון ביתי לקלאב ברוז', 2.70, תיקו 3.25, וניצחון חוץ לפורטו פי 2. יוני, הימור שלך.
פורטו.
אופה, מעניין.
איקס.
איקס, אני לוקח פה משולש, ואני לוקח פה ניצחון ביתי של קלאב רוז', אני עם הבלגים לכל אורך הדרך. הם כזה בעיניי, הם סוג של מה שהייתה הטלנטה קוף, לפני איזה 2-3, נכון? בליגת האלופות.
אבל זו קבוצה, אתה יודע, שבבלגיה רצה סביב הצמרת בכמה שנים האחרונות.
בסדר, אז מה שאתה מצטער בבלגיה זה לא מתורגם ישירות להצלחה בליגת האלופות.
נכון, להיות ראש בית, אתה יודע, זה באמת הצלחה.
כן, הישג יפה מאוד. אינטר מול פלזן, אינטר צריכה פה נקודה כדי להפיל לשלב הבא, אינטר עם 7 נקודות, אנחנו כמובן נדרום על הבית של ברצלונה וביירן מינכן, פלזן הצ'כים עם 0 נקודות, שימו לב פה ליחסים, יחסים ברורים, מובהקים. ניצחון ביתי של אינטר 1.05, תיקו 6.80, וניצחון חוץ של פלזן פי 13. קוף. אתה הולך על פלזן, נכון?
אינטר. לא, לא, אי אפשר. אנחנו מכירים את פלזן ששיחקה פה. לא בליגת האלופות, אבל זה לא אותן...
לא אותה רמה.
לא אותה רמה.
אז אתה הולך עם אינטר.
אני הולך עם אינטר.
אין מה לעשות, פערי הרמות פה משמעותיים ברמה של פחות או יותר פרי סן ז'רמן מול מכבי חיפה. טוב, אנחנו ממשיכים בשעה הבאה עם עוד פינה של ווינר ליגת האלופות.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
נשיאות בית הדין של ההתאחדות לכדורגל אישרה אנריקה גובו יכול לשחק בקבוצת הנוער של ביתר טוברוק מנתניה. נשיאות בית הדין של ההתאחדות אישרה את בקשת המועדון והשחקן אנריקה גובו רמירז יוכל להירשם כשחקן מן המניין בקבוצת הנוער אחרי 4 שנים. אין לו, מה שנקרא, אין לו שר ושרת פנים, אתה יודע, שבאמת ידאגו לו כמו לשאר הספורטאים בענפים האישיים, דווקא לא בכדורגל, הוא לא מחובר באמת לדרק, אבל חיכה 4 שנים אחרי שיתאמן, ועכשיו סוף כל סוף יוכל לשחק. יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
באר שבע, מצבה?
עוד כמה דקות מסיבת עיתונאים של ברדה בוולנסיה. וולנסיה, נכון?
שם, כן, אבל שם יש גם כן כל מיני שינויים והפתעות, לאו דווקא בקונפרנס ליג, אבל מבחינה מצב הקבוצה בליגה.
כן, אתה מדבר על העזיבה של אונאי אמרי.
כן.
והמינוי של קיקה סטיין, זה שהיה מאמן ברצלונה. לא אוהבים את זה בבאר שבע. זאת אומרת, אם חיפשו איזשהו ממד של הפתעה או איזשהו מוטיב שאפשר להישען עליו, אז קיוו שוויה ריאל תגיע מחר עם מאזן מושלם של ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים, אתה יודע, כבר עלתה, מה שנקרא, מהבית הזה, זו בהחלט קבוצה שמעומדת לזכות גם בקונפרנס ליג, וקיוו שהיא תבוא מחר, אתה יודע, בהרכב שלישי ובלי יותר מדי פשן לניצחון, ועכשיו אתה יודע, כשיש לך מאמן חדש, וכל שחקן מן הסתם רוצה להוכיח את עצמו כשמאמן חדש מתמנה,
אני לא מכיר קבוצה שמגיעה בלי תשוקה לנצח, אבל...
כן, אבל יוני, כשזה גמור כבר, אז אתה יודע, בוא, זה לא מפעל כזו יקרתי בשביל ויה ריאל ששנה שעברה עשתה חצי גמר צ'מפיונס ליג, אתה יודע, זה קבוצה שהגיעה השנה לקונפרנס, היא ניצחה בבאר שבע, הייתי במשחק, היא קבוצה יותר טובה מהפועל באר שבע, אבל אם משהו, אתה יודע, שאפשר להישען עליו, זה באמת ה...
זה מה שמטריד את באר שבע, רק זה?
זה אחד, והדבר השני, שיש לך בערך 8-9 שחקנים שנשארו בארץ, חצי, שחקנים טובים, חצי בגלל פציעות, כמו בריירו, דאדיה,
לא משנה, גם אם הם לא היו נשארים, הם לא יכולים לשחק, בוא נדבר על אלה שנשארו בלי
אז בוא נדבר על אלה שצריכים לשחק, גם אלה שצריכים לשחק, הם כבר, אתה יודע, על ה... לא על הבטריה המלאה, ויתור ואבו אביד חצי פצועים, ושי אליאס לא שיחק משחק אחרון כי הוא פצוע, יש הרבה עניין שם, אתה יודע, סביב
מה יקרה אבל, אתה יודע, מה יקרה כאשר המפעל האירופי יסתיים, אני מקווה שבאמת יעלו לשלב הבא, אבל כרגע זה לא נראה, אבל כאשר זה יסתיים, אתה יודע, יש לבאר שבע סגל גדול, שיותר מדי אחוזים ממנו, אתה יודע, לא קשיר לשחק, יש לה זרים, יש לה רבנים, יש לה
הכל. אי אפשר להיפטר מפצועים.
לא, אני לא מדבר על פצועים, אני מדבר כאלה שלא פוגעים. אתה הבין, הרי לא כולם פצועים, אין להם 20 פצועים. כן.
לא, נכון, אין להם 20.
אבל משחק אחרון, קוף, ניצחו 4-1 בירושלים, אני חושב שזה לא שהם כרגע במצב כזה נורא.
חוץ מזה, צריך להגיד, הפועל באר שבע... צריך להגיד, תוכמן, הפועל באר שבע, עיקר המעמד שלה, זה כמו מכבי תל אביב, לקחת אליפות, להיאבק על האליפות עד
הסוף. יש להם את מכבי במחזור הזה, בעשירי?
כן, בדיוק, השאלה כמה זה מלחיץ אותם.
תשמע, משחק מול מכבי תל אביב, עימות ישיר, אחרי שהם הצידו למכבי חיפה בטרנר השנה, בטח שהם ירצו לבוא לנצח את מכבי תל אביב.
יש להם שני הפסדים בבית, הם לא יכולים להרשות לעצמם עוד הפסד בבית, כן? זה לא...
כן, שני הפסדים, שתי תוצאות תיקו, רק ניצחון בודד על סכנין. הבית לא מאיר להם פנים. אגב, זה יהיה מפגש מאוד מעניין, כי מכבי תל אביב, אם תסתכלו על הסטטיסטיקה שלה, אז בחוץ העונה היא פחות טובה. הפסידה בחיפה, עשתה... תקו באשדוד, אז מכבי תל אביב בחוץ יש לה מבחן, כי עד עכשיו בבלומפילד היא נהדרת, יש פער גדול בין בלומפילד וחוץ לבלומפילד, ולעומת זאת בבאר שבע זה בדיוק הפוך, זאת אומרת באר שבע עם 100% הצלחה מחוץ לטרנר, אז יהיה מאוד כן. מסקרן לראות מה יהיה ביום שני, צריך לראות איך הם עוברים אחר את המשחק, הם ינחתו פה מן הסתם רק ביום שישי, ינוחו, שבת, ראשון, יש להם, אתה יודע, עוד יום אחד, בדרך כלל הרבה פעמים הם שיחקו ביום ראשון, זאת אומרת, הם היו משחקים בחמישי, ואז ביום ראשון. עכשיו הם שיחקו יום שני, בהחלט משחק מעניין, משחק פתוח, וכן, אליניב ברדה ירצה...
בוא נדבר על...
לא להפסיד, זה בטוח.
בוא נדבר על אוסקר, שמה שנקרא... מחר את העתיד שלו, את החופש שלו בטח, וחתם על חוזה...
עוד לא חתם.
אבל מתכנן, כן.
כן, מתכוון לחתום. עוד הפעם, צריך גם לעשות סדר... אוסקר גלוך, כמו שאני רואה את זה, ימחר בקיץ. זה לא שהוא לא ימחר פה.
איזה קיץ? זה?
זה, על הקיץ הזה מדברים. בקיץ הבא יש עוד הרבה תוכניות לדבר עליהם.
גם מכבי תל אביב, וזה כתבתי אתמול, מבחינתה המטרה, כן, אליפות ולמכור אותו בקיץ.
תגיד.
אבל למכור אותו, להרוויח משהו.
אבל הוא לא שולט. באחד הדברים החשובים אצל שחקן צעיר זה ניהול קריירה. אם יחליטו פתאום שלא מוכרים אותו בקיץ בגלל שיקולי מועדון, דרישות צוות מקצועי, מאמן, זה לא בידיו. החוזה הנוכחי שלו הוא עד ינואר 24. אם הוא יהיה עכשיו חוזה רב שנתי, תמיד אף אחד לא סופר את מה שהוא רוצה.
אז כן יספרו,
אני בדיוק, הוא לא יחתום, יש לו אבא, ויש לו סוכן, ויש לו יועצים, והוא לא יחתום אם לא יהיה לו איזושהי הבנה מגולדהר, וגולדהר זה לא בן אדם של, אתה יודע, אומר משהו ועושה משהו אחר.
בול, אני חושב כמוך, יוני, אני אגיד גם יותר מזה, גולדהר הגיע בשלושת החודשים האחרונים פעמיים לארץ, אתם זוכרים שהיו תקופות ששנתיים לא ראינו אותו, הוא הגיע לפה פעמיים,
בגלל גלוך,
בגלל גלוך. חד משמעית, בגלל גלוך.
כן, הוא יודע איזה בומבוניירה יש לו ביד.
כן, מצד אחד הוא רוצה להשאיר אותו, כדי שהמועדון גם ייהנה ממנו מקצועית.
מה מונע חתימה כרגע? בוא נעשה את זה ברור יותר למאזינים שלנו. מה מונע כרגע חתימה מחר בבוקר?
לא הרבה. תיקונים קטנים של עורכי הדין, מהצד של גלוך.
יהיה תג מחיר רשום בחוזה? תג מחיר?
יהיה תג מחיר רשום בחוזה. אבל גם יהיה משהו, מה שנקרא ג'נטלמן.
מה יהיה תג המחיר, אתה יודע במקרה?
הוא לא יהיה נמוך במיוחד, אבל יהיה גם משהו ג'נטלמני, שהג'נטלמני זה בדיוק מה שנגעת, יוני.
כן, אבל אומרים על, מדברים על 8 מיליון יורו, זה ריאלי?
8 מיליון יורו זה לא יהיה.
יהיה פחות משמונה. לא, אבל עוד הפעם, צריך גם להבין, לגלוך, אני חושב שיש גם אינטרס, תסכימו איתי, להימחר בסכום גבוה, ואני אגיד באמת? למה. כן, אני אגיד לך גם למה. אחד, וזה רציתי לסמס לך אתמול, שריאנת מישהו אחר בעניין הזה, אחד, יהיו לו אחוזים בכרטיס, וככל שהמחיר גבוה יותר, אז אתה מממש יותר באחוזים.
כן, אבל חבר'ה, באמת, להזות.
שתיים,
רגע, תוכמן, מחיר גבוה, תקשיב, אנחנו באים מקטריאל אבקה, אתה הבין? אנחנו לא...
למה? מנור סולומון לא נמכר ב6.5 מיליון?
אוקיי, הוא נמכר לקבוצה שאני לא יודע אם זה היה נוסע לשם, גלוך, כי אומרים לו לא.
כרגע לא, אבל יוני נתן דוגמה מצוינת, קוף.
חבר'ה, אל תקישו מאחד לשני.
לא, בסדר, ברור.
אתה הבין? אל תקישו מאחד לשני, ואני אומר עוד פעם, 8 מיליון יורו לבחור שמגיע מכאן.
לא יהיה 8 מיליון.
מכאן, זה לא ריאלי.
שאתה מדבר, רגע,
שאתה מדבר עם סוכנים, אתה יודע, מאבי נימני ודן ונוספים שמתעסקים, והאחים שמתעסקים באמת עם כדורגל,
אומרים לא יהיה.
יצאו, אומרים, זה 2.5, לא לגביו. לשחקן, אתה יודע מה שנקרא יהודי.
כן, נכון, אבל...
יהודי זה טוב לקור לאקדמיה בסטוקהולם.
אני אומר לך, אני לא סוכן שחקנים.
הוא ימכר ב5 מיליון לדעת.
זהו, אני אומר, בוא, זה קודם כל, הוא טלנט הכי גדול שצמח פה ב-15 שנים האחרונות, הוא הרבה יותר טוב לדעתי ממנור סולומון ודומה, הרבה יותר טוב.
סליחה, מנור סולומון כבר עשה דברים.
הוא מזכיר את ברקוביץ' והוא מזכיר את השחקנים הגדולים פה שהיו, וזהו, זה אחד בדור. אחד בדור. יכול מאוד להיות שכן, תמצא הקבוצה, שתיקח אותו, גם בסכומים של בין 5 ל-6 ל-7. אני מכבד מאוד את מה שהבינים.
כן, אולי אפילו 10-12.
אולי
30, כן.
אני מניח שזה יהיה סביב 5 מיליון, ומכבי תל אביב, אפילו שסעיף השחרור אמור להיות יותר גבוה קצת, היא לא תעמוד בדרכו גם תמורת 5 מיליון, בהנחה שזאת תהיה קבוצה שיודעת להשביח שחקנים, ולא עוד קבוצה, אתה יודע, לא רוצה לנקוב בשמות.
מי קובע, אבל רגע, מי קובע אם הולכים לקבוצה שתשביח? הילד או המועדון?
זה שוב, זה הנושא שיוני דיבר עליו.
אז זה מה שאני אומר, אתה מבין?
בנושא הג'נטלמני בין...
אני לא מבין בג'נטלמני, מה כתוב?
בסדר, זה מה שיהיה. מה שכתוב, לדעתי, זה עוד מה ש... מונע את החתימה ברגע זה.
הבנתי.
אבל זה יקרה, זה יקרה. אבל עוד אלמנט שהוא מאוד חשוב, אני לא יודע אם תסכימו איתי או לא, אבל הדוגמאות מהעבר מוכיחות שכששחקנים נרכשים על ידי מועדונים, שמים אותם בראש הרשימה. וכשהם באים ככה על הדרך בעברה חופשית, הרבה פעמים לא מתייחסים אליהם.
סליחה?
אני חושב ש... כן, כן.
טוב, אני אוקיי. חושב... אני לא יודע על מה אתה מסיק את זה.
מתייחסים אליהם אבל... פחות... לא, יש בזה משהו. הוא צודק, דוקמן.
בדיוק.
טוב, אוקיי. אני חושב שיש בזה.
ברגע שקנית שחקן ושילמת עליו,
לא,
אתה הרבה יותר מתייחס אליו.
אתה מדבר להיגיון היהודי, אבל עדיין, ההיגיון היהודי, אתה מבין, אבל שוב, הכדורגל הוא לא יהודי. ואנחנו מדברים על דבר אחד, אם שחקן בא, אוקיי? אם קבוצה בא ויש לה שחקן בעלות נמוכה, קרי, אין קנייה, הסיפור הוא שונה.
אבל קוף, תגיד לי, זה סיפור
אנחנו תמיד עסוקים בהזיות, כן?
רגע, 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 רגע. זה סיפור לדורטמונד או אייקס, מקומות שאליהם מכוון גלוך. זה סיפור לשים 4-5 מיליון יורו על שחקן.
לא, ממש לא.
מה זה, תגיד לי, זה
הבעיה
שלהם בכלל. אם הם עכשיו חושבים שאוסקר גלוך זה שחקן...
אז בוא נגיד אחרת, אז לפסג' לשים עליו כסף ולברצלונה, ברצלונה אולי כן, כי באמת קבוצה בשיטת רגל, אבל ריאל או ביירן, לאף אחד אין. יש בעולם 200 קבוצות שאין להם בעיה. אז מה? אבל זה לא קרה. זה שאנחנו יושבים פה ועוזים שכן, בוא נראה, בשפיץ העולמי, ואיך הוא לא בצ'לסי, זה יפה, אבל זה לא קורה.
לא, בצ'לסי הוא לא יגיע בתחנה ראשונה, אבל יכול להיות שאם הוא יגיע למועדון שיודע לקדם שחקנים צעירים, והוכיח את זה בעבר, יכול להיות שהתחנה שלו בגיל 23, תהיה, אתה יודע, משהו יותר גדול מ...
אני מאחל לו רק שיצא מהארץ לפני גיל 23, כי זה בעיה מתי אתה יוצא. תוכמן, תודה.
תודה, ביי.
הרלב וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
לפני מכבי תל אביב מחר, יש לנו משחקים היום. מה אתה יכול להגיד לנו באמת על טלקום באנקרה מול הפועל תל אביב? הבנתי ש נו בראון חוזר לשחק. מה זה אומר עלינו?
כן, זה קובן בראון חוזר, לפי מה שאני שומע, הכל בסדר איתו, גם לא שאתה יודע, חבישות וזריקות וככה משהו מוגבל, אלא הכל בסדר.
איך זה מהפך כזה, מאחד שיעדר כמה שבועות לפתאום הכל בסדר בלי חבישה?
לא דיברו על זה שהוא יעדר כמה שבועות, ואני תוהה ביני לבין עצמי, אין לי תשובה למה שאני, לתהייה שאני אציג עכשיו, האם הפועל תל אביב הייתה פוגשת השבוע את מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה, האם בראון היה משחק או לא? אני לא בטוח שהיה מושבת כמו בגמר גביע ווינר, יכול להיות שרצו לשמור אותו, ואתם יודעים, בפגיעה קטנה ומינורית.
אבל זה הערכה שלך, אין לך שום אינדיקציה.
לא, זה אפילו לא הערכה, זה ככה תהייה, כי פתאום שלושה ימים אחר כך הוא משחק והכל בסדר, אז משהו פה קצת
מתחיל,
ואם זה נכון, אז זה כן איזשהו עוד שלב בהתבגרות של הפועל תל אביב.
הפועל תל אביב הייתה במשחק עדה באמת השניות, אפילו עד האובר טיים בלי בראון, וזה
נכון, אבל מראש לוותר על שחקן, אתה יודע, בעצם זה שלא רצו לסכן אותו בסיטואציה הזאת, אתה מכיר את המושג הדרבי מעל הכל, אז לא, הדרבי לא מעל הכל, לא בגביע ווינר, ויותר חשוב לנצח באנקרה. הפועל תל אביב הערב תתקל באיזושהי עליית מדרגה, כי בשני המחזורים הראשונים היא פגשה את פריז ולונדון, קבוצות שכמוה לא כל כך מכירות את הזירה האירופית, ובטח לא את היורו-קאפ. להפועל כן יש יתרון, כי יש לה שחקנים מאוד מנוסים שכבר היו במקומות האלה, והיא ניצלה את זה. טורק טלקום זה קבוצה קצת יותר מנוסה, עם קהל יותר גדול, עם מסורת, עם שחקנים ומאמן יותר מוכרים. תראו את המאמן הערב, אתם בוודאי תזכרו בבורת. ארדן ג'אן עם השפם, העוזר הנצחי של אוברדוביץ' בפנרבחצ'ה, היה עוזר מאמן ב-NBA, נדמה לי ביוטה, בעונה שעברה, עכשיו חזר לטורקיה כמאמן ראשי. ובעמדת הסנטר ימתין הסנטר שהפועל תל אביב לא הסתירה את זה, הכי רצתה לעונה הקרובה, טריק ג'ון, ששיחק את זה לפני שנתיים. הוא היה מועמד מספר אחת, וניסו ולא הצליחו להנחית אותו, בסוף...
מה זה לא ניסו להנחית אותו? זה העניין של כסף.
כן, ברור. קיוו שאתה יודע, בשם החיבור והכימיה שנוצרה בקדנציה הקצרה שלו כאן, יצליחו להנחית אותו. לא עלה בידם.
הכימיה זה בשובר שורות. לא צריך כסף.
כן, ואז יהיה מעניין לראות אותו מול האקסיט שלו. אני בטוח שגם לקריס אורטון יש מוטיבציה כתר להראות ש... בסדר, עשיתם אותו, אני פה ואני לא פחות טוב.
כן.
ובקו אחורי לג'ייקובן בראון וברטי מור ומנפורד ומקיי, יהיה מצ'אפ מאוד מאוד מעניין עם שני שחקנים שהם שחקני המפתח של אנקרה, טוני טיילור וג'ריאן גרנט, ששחק בשנה שעברה במילאנו אצל אתור המסינה.
יש לנו ב-7:30 בשידורי ספורט אחת, הפועל חולון מול גלת הסרי, משחק ביתי, חולון, מה זה?
ערב טורקי, יש לנו ערב.
ערב טורקי. חולון לא נראה טוב, וראינו לפחות מול הרצליה שהיא לא נראה טוב.
היא לא נראה טוב, נכון, לא נראה טוב. גם המשחקים שהיא ניצחה, בליגת האלופות 2-0, הכל בסדר, אבל לא איזושהי אימה, השיגה את התוצאות שהייתה צריכה, ואפשר להגיד שהיא כבר רגל וחצי, לפחות בפליין, מקומות שני ושלישי הולכים לפליין, לסדרה של אותו משלושה על הכרטיס השלב הבא. היא רוצה כמובן את המקום הראשון שמעלה אותך אוטומטית לטופ 16, זה לא יהיה קל מול גלאטה סריי.
תגיד, בטורקיה אולמות מלאים אולמות הכדורסל?
תלוי של מי, אתה יודע, נדלו אפס, כן.
בגדול.
גלאטה סריי באנקרה פחות, אבל עדיין מגיע קל. זה לא אולמות שוממים, וקבוצות שכן יש להם בסיס, וגלאטה סריי כמובן הבסיס שלה מגיע מהכדורגל. אנקרה היא קבוצת הכדורסל היחידה של העיר, אז כן יש בה התעניינות, זאת אומרת, זה לא שהיא קבוצה כזאת שמשחקת מול
כיסאות. עושה רושם שאתה יודע, חוץ מקצת יורו ליג, קהל נכחד באולמות, באירופה שאני רואה בטלוויזיה.
זה תלוי קבוצה, תלוי עיר ותלוי הישגים, אתה יודע. קבוצות שמתחילות לרוץ פתאום חזק, יש סביבם בה, אז בדרך כלל ממלות יותר בקלות.
מחר, באחד, מכבי תל אביב, משחק ביתי רביעי מהחמישה הראשונים בעונה, מארחת את פנאתינייקוס, שמגיעה ללא השחקן החדש שלה.
נכון,
דוויין לייקון. כן, פנאתינייקוס קבוצה, איך אני אומר בעדינות, לא משפיץ של אירופה, מכל שפיץ. יותר קרובה לערכתיים, כן.
כן, יותר טובה ממה שהייתה בשנתיים הקודמות, אבל זה לא חוכמה. פנאתינייקוס היא ניצחון אחד עד עכשיו, דווקא בחוץ, בבלגרד, קיבלה בראש 29 הפרש בברלין. מרגישים איזושהי עקומת שיפור לעומת הביזיונות של השנתיים הקודמות, אבל זה עדיין לא זה, וזה עדיין לא מספיק לפלייאוף, או למאבק על הפלייאוף. יכול להיות שזה ישתפר עכשיו עם בייקון, אבל מכבי תל אביב באיזשהו מקום מקבלת כאן הנחת סלב, כי בייקון רק אתמול נחת באתונה, והוא לא מצטרף לקבוצה לנסיעה בישראל, לא הספיק עוד להתאמן איתה. נייט וולטרס, ששחק במכבי, ערך את הבקורה שלו בפאו אחרי פציעה השבוע בליגה, והוא ישחק. ויש את ההצרות הקבועות, פיאניס מתחת לסל, פאו כן הצליחה להביא את גריגוניס הליטאי ואת פוניצקה הפולני אחרי יורו בסקט מצוין. אבל עדיין זה לא מתחבר לכדי משהו מאוד מאוד מהם. מכבי תל אביב, כל כך הרבה דיברנו על הלוח המשחקים הנוח שיש לה בפתיחת העונה, אז מחר הוא מסתיים וכדאי לה לסיים אותו עם ניצחון, ואם היא תגיע לשלב הבא של העונה, השלב היותר מסובך עם משחקי החוץ והיריבות הקשות, אם היא מגיעה במאזן 4-1, אז היא בהחלט יכולה לסמן וי של סביות רצון על החלק הקל של העסק.
הרלי, המון תודה. חזרנו, סלאם ארגי, אלמונדו, אהלן, ערב טוב.
היי, מה נשמע?
בסדר, ברצלונה, מה יהיה?
להתפלל היום, כי זה
תפילות לא עוזרות, תפילות לא עוזרות, אלוהים יש לו הרבה הרבה עבודה, חוץ מכדורגל.
כן, לא, אבל היום היא צריכה ניסים, הרבה ניסים, כדי להמשיך לחלום לרמזור האחרון כמובן.
תגיד, אני רוצה, שקמתי, אתה יודע, כבר לפני שכמה שבועות, או שקראתי באיזשהו חור, שזה משהו שהם היו חייבים השנה מבחינה כלכלית. כמה זה פוגע בהם אם הם לא ממשיכים? מה מדובר?
מדובר שברסה, כלומר, ולפי התקציב, מה שיש מדובר על 20 מיליון יורו, אם ברסה לא מגיע לרבע הגמר, של הצ'אמפיונס. כלומר, לא משנה, אפילו אם ברסה, קודם כל צריכים, בוא נגיד, אם מישהו ששומע לא יודע, ברסה צריכה קודם כל לקוות שוויקטוריה פילסן תנצח במילאן, את אינטר, ואחר כך ברסה צריכה לנצח את
בייר מינכן. היא צריכה רק נקודה אינטר כדי לעלות.
כן, לא, אבל לא, באופן מתמטי עדיין לא, אבל כן, ניצחון של אינטר וברסה ישר לליגה אירופאית, ואפילו בליגה אירופאית, באירופה ליג, ברסה כמובן תעשה כסף, אבל לא מגיע למינימום, או לכמעט מינימום, שבתקציב של הצ'אמפיונס, כלומר זה מכה לפרויקט של צ'אבי, וזה מכה גם כלכלי כמובן.
וכלכלי בכלל עם ברצלונה, אחרי שהיא משכנה כבר את העתיד, כבר אין לה באמת מה למכור, וצריכים להתחיל למכור סחורה מהסגל.
בדיוק, קודם כל ברסה צריכה, ואולי זה כבר בינואר, אבל בטוח זה יהיה בקיץ, למכור את למכור את פיקה ואת ג'ורדי אלבה, בעיקר פיקה.
מי יקנה את פיקה?
לא, לא למכור, לשחרר.
רגע, הוא מסכים? הוא הכי יקר, הוא מסכים?
לא, קודם כל הוא לא הסכים להוריד את המשכורת, כמעט כל השחקנים הסכימו, אבל אני אומר לך שהוא בצדק, הוא לא מסכים.
נכון, הוא מה בסוף הקריירה שלו, למה שיסכים עכשיו?
אבל לא, הוא לא, תראה, הוא אחד השחקנים הכי הרבה כסף בספרד, אבל יש לו קבוצות, הוא יכול לנסוע בהרבה קבוצות, לא באירופה, אבל לפחות בסדברית, בקטר, אל תדאג בשבילו, הבעיה שברסה צריכה לשחרר מהר, מהר את הכסף שנותן לפיקה, שהוא שחקן ספסל, גם לאלבה, והבעיה זה לא
ש... הוא לא היה פעם אחד האנשים החזקים בברצלונה, פיקה?
הוא גם היום.
אבל הנה, רוצים למכור אותו, זה לא
ישחרר
למכור
אותו, כי הוא לא פוגע. היום הוא לא. הוא היה חזק בתקופה של ברטומאו, כי הוא היה כל כך חזק, שהכריע אותו במרכאות לעשות לו חוזה חלומות. הוא היה חזק כל כך שבזכותו ברסה חתמה עם רקונן, בגלל שהוא היה חברתו שבעל הבית של רקונן ועשה את הספונסור. הוא היה חזק, כל כך חזק בתקופה של ברטומאו, שהרבה פעמים הוא במקום להתעסק בכדורגל, התעסק בנושא הזה שלו
עם הטניס. ומה היום? רגע, סל, הוא עדיין גדול המאחרים במועדון, ואל תתפלא.
לא.
רגע, אל תתפלא אם הוא יהיה בעלים.
במשחק האחרון הוא קיבל זיקות בוס בקבנו.
בסדר. אבל
לא, כמובן יש לו דעה, יש הרבה שנים בברסה, אבל הוא בספסל, צ'אבי שהוא המאמן והוא חבר טוב שלו, הוא מסיג אותו בספסל תמיד, ובהתחלת העונה אמר לו שאין לך מקום פה, פיקי אמר לו שאולי כן, בוא ננסה, ובינתיים בספסל.
כמה הוא עולה, אגב, הספסל הזה? כמה הוא עולה לברצלונה בחודש הספסל הזה?
לפי הנתונים, כמובן, אי אפשר, לא מפרסמים את זה, אבל לפי מה שאני ראיתי וקראתי, ברסה משלמת לפיקה 40 מיליון יורו נטו לעונה. איזה ברוטו לעונה.
כמעט כמו קופמן.
כמעט.
האמת, הוא לא
שווה. אבל קופמן מגיע.
אבל האמת שהוא לא שווה יותר.
כן, האמת, זה נטל חבל הזמן. הבעיה שברסה הביא שחקנים.
יש לו חוזה לעוד כמה זמן אגב?
כן, לא שנה, אם אני לא טועה. הבעיה זה לא פיקה, הבעיה, חוץ מהכסף זה שפיקה, ברסה הגיע עם כל הכסף שרון אמר על השחקנים שהגיעו, שני בלמים מאוד טובים, בעיקר קונדה. 150 מיליון. והיה פצוע, כן, הבלם הזה קונדה, וגם היה פצוע ברגע האמת, שזה מול אינטר בבית, וזה המשחק הזה, אני אומר לך שברגע שברסה לא ניצחה נגד אינטר, זה המשחק אולי שנותן את הטון בכל העונה, כי עכשיו, נכון, בספרד יהיה אולי קרב, אולי קרב עם ריאל באליפות, אבל באירופה זה כסף, יוקרה, הכל.
מה קורה עם צ'אבי, שבאמת קיבל כל מה שהוא רצה?
בדיוק.
היה וברסה משלם, מסיים את עונה בלי כלום. שאני אומר בלי כלום, שוב, אם היא תיקח את הליגה האירופית זה כסף. אבל להרבה כסף, אבל אם היא מסיימת בלי זה ובלי תואר, בלי אליפות בספרד.
תשמע, בקיץ, גם כשהגיע צ'אבי לפני כמעט שנה, וגם בקיץ האופוריה בברסה הייתה בננים, והנושא של ההפסד מול אינטר, השאיר אותו על הקרקע, גם את צ'אבי, שאלו את צ'אבי אפילו לשאלה שאתה שאלת, והוא אמר שהוא כמובן, כמו כל מאמן, תלו בתוצאות. אין לי ספק, אבל אין לי ספק שצ'אבי, אם בקיץ ברסה לא לוקחת שום דבר,
אבל בוא, אנחנו מספידים אותה, יש לה שלוש נקודות הבדל מריאל מדריד, הכל
לא,
בסדר.
לא, בסדר, אבל אני אומר, הבעיה של ברסה זה לא להיות בצ'אמפיונס, זה המסיבה הגדולה.
כנראה לא תהיה השנה, זה השאלה אם היא לא בצ'אמפיונס ורוצים לחתוך את שעבי, שיחתכו אותו עכשיו, מה זה קשור לאליפות? אבל זה לא המצב לדעתי, מה שאני מבין, אבל תקן אותי אם אני טועה.
שמה? לא הבנתי את ה...
לא המצב שעכשיו הכיסא של צ'אבי מתנדנד.
היום לא, אבל הוא שואל על סוף העונה, אם לא, אם ברסה לוקחת כלום. היום כמובן שלא, היום הוא ממשיך. אבל אם בקיץ ברסה לא מסיימת בארבע מקומות הראשונות, וריאל אלופת הליגה הספרדית, אני כמעט בטוח שצ'אבי לא ממשיך. זה ברור, לא? ברסה לפחות יחליט שמצב שנה הבאה.
כן, עשית פה הנחה גדולה.
ברביעייה הראשונה.
ברסה תהיה, ברסה תהיה, בטוח. אבל זה מכה מה שקרה עם צ'אבי, כי שנה שעברה היה לו תירוצים בצדק, ואני עדיין חושב שהוא מאמן טוב, עדיין לא מאמן גדול מבחינת כמובן ניסיון, הוא מאמן טוב, הוא קיבל הרבה שחקנים טובים, הבעיה של ברסה זה יותר גדול, הבעיה זה הנושא של הכלכלה, הנושא שכמו שאמרתם, שבקיץ הם עשו מהלכים שהם מבחינת כלכלים מסוכנים לעתיד של ברסה, כדי לקבל תוצאות באופן מיידי, והם לא קיבלו את זה, הם קיבלו ביתה באיפה שאתה יודע, נגד אינטר, וזה זה, זה בעיה, ועכשיו רק חזר, אתה יודע, לדעת שאתה, ויקטוריה פילסן משחק עוד, מתחיל עוד חצי שעה, המשחק באיטליה, ושאלו אתמול את צ'אבי, אם יש סיכוי, אומר שמאוד מאוד, סיכוי מאוד מאוד קטן, כי ויקטוריה עדיין לא ניצחה שום משחק, אפס נקודות, ספגה שלושה שערים, סליחה, הפקיעה שלושה שערים, וספגה 16 שערים, זה אומר כאילו, זה אפילו אם באסה הייתה משלמת הרבה כסף לויקטוריה, כלומר, אתה יודע, לעשות את זה משהו לא חוקי לזה, לא נראה לי שזה אפשרי.
סל, המון תודה.
ביי ביי.
רוני בארי, אוהד מכבי חיפה, היה במשחק בפריז, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, רון, מה שלומך?
אני חי בצניעות, איך אתה?
אני גם.
נהנית?
מאוד.
ממה?
מאוד, לא מהתוצאה, אבל מכל השאר, מהחוויה, מכל מה שהיה, ליגת אלופות.
ככה זה אוהדים שמכבי חיפה.
אנחנו ננצח אחרי זה.
הם לא נהנים מהתוצאה ולא נהנים מזה, אבל הם נהנים מהחוויה.
רוני, אנחנו נהנים תמיד מהכל.
רוני, תקשיב.
אנחנו נצפה שאנחנו נבוא ואנחנו, אתה יודע.
לא, אבל אף אחד לא ציפה לחטוף שביעייה. בוא, את זה לפחות אתה יכול להגיד.
בסדר. אז מה?
אז זה כואב?
אז מה, אתה חושב שאם מישהו אחר היה משחק היה מקבל פחות?
לא, אני שואל אם זה כואב לך כאוהד ולאוהדים.
גם אם זה כואב, אז הוא אומר כואב אבל תמשיך, מה קרה?
כואב לי כאוהד, אבל אתה יודע, זה ריאלי, בסדר, משיך מעלה. אני חושב בדרך לאייקס ליברפול. נראה מה יהיה שם.
הבנתי, אתה אי אפשר לעצור אותך.
תגיד, לא, הוא היה בכל המשחקים. תגיד, רוני, האבוקות וכל הדברים, אני לא יודע, אבל ייתכן מצב שהמועדון יצטרך לשלם על ההרפתקה הזאת, שבאמת היה מופע פירוטכני.
אוקיי. היה מדהים. כן, דיברו על זה מדהים. בכל העולם.
דיברו על זה בכל העולם.
גם דיברו בכל העולם. אז לא. בסדר. אז המועדון ישלם, לא יקרה שום דבר.
לא יקרה שום דבר. יפה.
לא, השאלה, השאלה איך האם אתה יודע איך הצליחו להכניס את זה למרות כל ההבטחה הצרפתית?
אני לא יודע איך הצליחו להכניס, ואני לא נכנס לדברים האלה, זה לא מעניין אותי איך הצליחו להכניס, אבל תשמע, בסופו של דבר הייתה הצגה, הקהל נעלה, דיברו על 1,500 שמגיע לנו, היו כמעט 7,000 מועדים לפי מה שפרסמו בתקשורת.
7,000 מועדים? פרסמו חמישייה.
לא, 6,600 ומשהו מועדים. המשטרה הצרפתית פרסמה. כן, כי יש הרבה מקומיים שקנו כרטיסים.
את העוצמה של הקהל הזה שנקרא מכבי חיפה.
ללא ספק, אבל אז זהו, אז לכן הכאב הוא כאב כפול, לחטוף שביעייה מול קהל של 6,000-7,000 צופים, כמו שאתה אומר, זה לא פשוט.
עדיין היו 41 פלוס אוהדי פז'ה, כן?
שנהנו, אתה אומר.
לא, אני אומר,
אני אזכיר לך, לפני שבועיים,
לא אמרתי רק ליוני,
כמה הם קיבלו? כמה רנג'רס?
מתחילים עכשיו באמת, הם היו גרועים יותר.
לא, זה הכל, בסדר, נו. לפני כמה שנים, לפני שנתיים, שלוש, לא ברצלונה, לא קיבלו 8 מביירן?
אתה תספיק להגיע למשחק נגד אשדוד?
אני כן, בטח. מחר בערב אנחנו חוזרים, כן, אני גם אהיה באשדוד, אבל בבית.
יפה.
כן.
על הכיף הכל.
בסדר, זה יש תבוסות, בסדר, ממשיכים הלאה, זה שכר לימוד שאנחנו משלמים.
כן, מה התחושה שלך לגבי בנפיקה ביום, בשבוע הבא, בחיפה?
יוני מכיר אותי, אני תמיד אופטימי. יוני מכיר אותי כבר, לא, ולא מהיום. יפה,
אופטימיות היא שם המשחק. רוני, המון תודה.
נכון. תודה רבה לכם.
תבלה.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
ממשיכים עם משחקי ליגת אלופות במסגרת המחזור החמישי, נאפולי מול גלאזגו רנג'רס, נאפולי במקום הראשון, אנחנו מדברים על הבית של ליברפול ואייאקס, קרב קצוות, נאפולי מקום ראשון 12 נקודות, אחת הקבוצות הכי טובות באירופה היום, אין ספק בכלל, וגם מקום ראשון באיטליה מול גלאזגו רנג'רס עם 0 נקודות, יש קבוצות שבמצב אפילו יותר גרוע משל מכבי חיפה. ניצחון ביתי של נפולי 1.10, תיקו 5.50, וניצחון חוץ סופר מפתיע של גלזגו 11.50. קוף, הימור שלך.
נפולי. ביטול
תורה, נפולי. יוני.
גם אני הולך על נפולי, כן.
בצדק, נפולי, אני כן. מסכים איתכם. נעבור למשחק נוסף, איינטראכט פרנקפורט מול מרסיי. פרנקפורט מקום אחרון עם 4 נקודות, מרסיי מקום שני עם 6 נקודות, אבל עם 3 הפסדים רצופים בצרפת. פרנקפורט דווקא עם 3 ניצחונות רצופים, מה שנקרא במגמה הפוכה. ניצחון ביתי של פרנקפורט 1.80, תיקו 3.35, וניצחון חוץ של מרסיי 3.10. קוף, מיותר לציין שאתה הולך עם מרסיי.
אכן כן.
לא, 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 אני ספק לרגע. במצב כזה שאתה אפילו כבר לא צריך לתרץ למה.
כן, צריך לעשות שם הבנקר תמיד אצלו.
נכון. יוני?
אני הולך לניצחון ביתי.
אני מסכים איתך. הם נראים לי בחושר טוב יותר. אתלטיקו מדריד מול לברקוזן, שתי קבוצות שמאכזבות במסגרת ליגת אלופות. אתלטיקו מדריד מקום שלישי עם 4 נקודות, לברקוזן מקום רביעי ואחרון עם 3 נקודות. שתי הקבוצות חייבות ניצחון מבחינתם. ניצחון ביתי של אתלטיקו מדריד 1.40, תיקו 3.80, וניצחון חוץ של בייר לברקוזן פי 5. הווינר פה הולך עם הקבוצה הביתית. קוף.
איקס.
איקס. איקס זה 3.80.
אני הולך על אחד. עם הווינר.
עם הווינר, אני נוטה להסכים עם קוף שיהיה פה תוצאת תיקו. נסיים משחק בין טוטנאם לספורטינג ליסבון, בית דלת פתוח לגמרי, צפוף מאוד. טוטנאם במצב הטוב ביותר שם, מקום ראשון עם 7 נקודות, ספורטינג ליסבון בסך הכל עם נקודה אחת. אגב, שימו לב לכל הקבוצות הפורטוגליות, קוף, גם בנפיקה, גם פורטו, גם ספורטינג ליסבון, עושות תוצאות יפות מאוד, לא הרבה יותר טוב.
הכדורגל הפורטוגלי בכלל מפריחה, אני מסתכל גם על
נבחרת. כן, כן, לגמרי. אז צריך לשים לב, גם בשבילנו, אנחנו מדברים על איטליה, על צרפת, גרמניה ואנגליה, שימו לב, וגם
עדיין זו אלופת אירופה בעבר.
נכון. ניצחון ביתי של טוטנאם 1.35, תיקו 3.95, וניצחון חוץ של ספורטינג ליסבון 5.50. יוני,
טוטנאם קל,
לא יודע אם קל, אבל אני מסכים איתך שיהיה פה ניצחון ביתי שלהם.
איקס.
איקס, איקס זה 3.95, אחרי כל המחמאות שלנו, אף אחד לא נותן נקודות לספורטינג ליסבון, אז מה, היינו חכמים בתקנתם.
מכל השלושה, מכל השלוש קבוצות שם, היא הכי פחות טובה.
באנגליה, כן, אתה יודע מה זה.
טוטנאם דרך אגב די מג'עג'עת.
נכון, היא קבוצה לא יציבה במה.
לא יציבה.
טוב, עוד סיום של הווינר, ולאחר מכן יצא לפרסומות.
לא תשלח. איך תיקח? עידו גור, NBA טריפס, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב מצוין, מה העניינים?
יופי, אני מבין שבמסע הראשון הולכים לפגוש את לברון.
כן, כי מה זה לפגוש את לברון? אנחנו לא עושים את ארוחת ערב, בינתיים.
אף אחד לא עושה את ארוחת ערב, ארוחת ערב לברון זה מתחיל משבעה אפסים ומעלה.
בסדר, יש לנו את הקשרים שלנו גם בוושינגטון.
מי שרוצה, כן.
נארגן איזה ועידה כזאת, ביידן, לברון ואנחנו, חבר'ה שמצטרפים לטיול. לא? כולם שם בעד הישראלים. בטח עכשיו עם כל הדברים שקניה ווסט אמר. אבל לצורך העניין, במשחק של וושינגטון נגד הלייקרס, ב-4 בדצמבר, יש לנו גישה מיוחדת לחימומים של הקבוצות, ובעצם אנחנו נגיע מוקדם יותר, לפני שפותחים את הדלתות לשער הקהל, ונשב בשורה הראשונה מתחת לסל ואפילו חלק על הספסל של הלייקרס, ונצפה שם בחימום של הקבוצות. זאת אומרת, לברון ג'יימס הכי מקרוב שאפשר, עומד לידינו, מתחמם לידינו, צוחק לידינו, עושה את הרוטינה שלו, ובהמשך אותו משחק, אחרי שהמשחק מסתיים, נרד לפרקט שוב, הפעם לזרוק זריקת עונשין, אולי גם הוא יישאר שם על הפרקט, אולי הוא שחקנים אחרים, אז אלה רק חלק מהחוויות.
ואיפה ישבו במשחק?
במהלך המשחק אנחנו יושבים ביציע התחתון הלחסוני, מקומות טובים. כל המשחקים אנחנו יושבים במקומות טובים. תשמע, איללי, אנחנו קבענו את הנסיעות האלה לפי חוט משחקים, לפי חוט מקומות ישיבה. סתם אני אתן לך דוגמה, היינו אמורים ללכת למשחק של ברוקלין נגד גולדן סטייט, שהוא משחק ענק, עצום, בקריסטל. אבל בברוקלין הסכימו למכור לנו רק כרטיסים במושבים הכי גבוהים באולם. אז אמרנו, אוקיי, זה אנחנו לא נקנה מכם, תודה, אנחנו לא מביאים את האנשים שישבו במקומות שאפשר לראות מהם כלום, מה שנקרא נוזבליט, שמרוב שאתם נמצאים גבוה וחסר לכם חמצן, אתם כאילו מדממים מהאף. אז זה גם חלק בשיקול שלנו, ומעבר לזה, בכל משחק בטיול הקרוב, יהיו לנו חוויות מדהימות, כולל צפייה בסוויט הפרטית בבוסטון, וביקור של הגביע, וגם שם ירידה לפרקט, ותמונות, וחימומים, וזריקות לסל בגרדן. בקיצור, לא סתם, בתחילת הפתיח פה, יש את המשפט הזה, חוויה של פעם בחיים.
מתי, תן לי תאריכים, מתי זה קורה?
אנחנו טסים ב-27 בנובמבר, ישירות לבוסטון, נוחתים שם ב-27 בנובמבר בבוקר,
בדיוק בעוד חודש.
בדיוק בעוד חודש מחר, וכבר באותו יום צופים במשחק של בוסטון נגד וושינגטון. ככה הטיול מתחיל, חוזרים בשישה בדצמבר. בין לבין, 27 לשישה בדצמבר, יש לנו 5 משחקים ב3 ערים שונות, עם מגוון כוכבים, שזה גם יאניס, וזה גם לוקה דונצ'יץ' משחקים בגרדן. זה הטופ של הטופ, לא?
יפה.
אגב, גם את החינוך של לוקה. בגרדן, אנחנו נראה כמו את החימום של לברון באותה צורה.
רק נזכיר שהם עולים לחימום הרבה זמן לפני המשחק, וזה סוג של חוויה גם כן לראות מה עושה שחקן מהסוגה העילית הזו של שחקני ה-NBA, איך הם מתחממים, איך הם פותחים את החימום, כל הדברים האלה, זו גם חוויה שלא רואים במקומותינו. בוא נדבר על הניצחון של וושינגטון אתמול, 120-99, הוויזרדס במאזן 3-1, זה קורה על דיטרויט, ודני נותן גם עבודה מדהימה בהגנה, מקבל את חגורת ההגנה מווס אנסלד ג'וניור, וגם נותן מספרים, 9 נקודות, או 8 נקודות, 9 ריבאונדים, אני כבר לא זוכר.
9 נקודות,
7 ריבאונדים. כן,
זה נקרא מספרים? בהשוואה לאיזה קנה מידה?
זה לא אחלה, בשבילו זה טוב.
קודם כל זה מספרים, כי הוא חטף כדור וחסם פעמיים. שתי חסימות וחטיפה בממוצע, זה לא משנה אם אתה קולע או לא קולע, אתה תהיה שחקן NBA שמרוויח כסף טוב. לעשות שתי חסימות בממוצע, מעט השחקנים שעושים את זה היסטורית במהלך עונה שלמה. מעבר לזה, הוא שומר את הכוכב של הקבוצה היריבה, לא משנה באיזה עמדה הכוכב הזה משחק. בין אם זה דונובן מיטשל גארד, טייריס אלי ברטון גארד, דמר די רוזן פורוורד, אתמול קייט קנינגהאם שהוא בין גארד לפורוורד, אני לא חושב שהוא ישמור את ג'ואל אמביד ואת ניקולה יוקיץ' כשהוא ישמור שאת
הקבוצה. אין לו את הסייז לזה, תשמע.
לא, את הסנטרים הוא לא ישמור, אבל כל דבר בין עמדות 1-4 הוא שומר, והוא עושה את זה בצורה מצוינת, ואתמול היו לו שתי חסימות הצגה, כן? חסימות שמשאירות חותם, שמדברים עליהם.
כולל אחת על קייט.
כולל אחת על קייט, וגם על הרוקי השני, זאת אומרת, קייט זה שנה שנייה בליגה, על הרוקי ג'יידן אייבי, שהוא כאילו ג'אמורנט כזה לעניים בינתיים, שהוא גם נתן לו חסימה, חתיכת חסימה.
תגיד, לדקות יש משמעות? 27 דקות?
חד משמעית. קודם כל, הילה לי לפני הכל, אנחנו מדברים עכשיו על מספרים, לא מספרים, כל הנקודות, לא כל הנקודות. הוא שחקן חמישייה. 4 משחקים מתחילת העונה, בכולם הוא פותח בחמישייה. אתמול היה מספר רצי של נקודות ושל דקות עבור העונה. חלק מהסיפור הזה של הדקות אתמול הגיע בגלל איזושהי פציעה של ברדלי ביל. ירד לקראת סוף הרבע הראשון לחדר הלבשה וחזר רק בסוף הרבע השלישי, היו לו קצת כאבים בגב, אבל בסוף הוא התאושש. בדקות האלה, דני הצליח קצת להשתחרר, כי אנחנו צריכים לדבר על, אנחנו מדברים פה ומאדירים את ההגנה, ואת זה שהוא הביא מספרים, כשקוף אומר מספרים, הוא מתכוון לזה שביחס לשימוש בדני ולכמות פעמים...
יש גם מדד בדקות שלו, רבותיי, הוא עשה מדד חיובי, זה גם...
לא, זהו, תמיד, כאילו, בעונה הזאת...
אז אוקיי, אבל לזה אני מתייחס, אני לא מתייחס למשחק שמשחק חלש שהוא עושה 1-6, אבל משחק שבו הוא קולע ועושה מספרים ומופיע מה שנקרא בטופס, וגם עושה הגנה...
צריך להתעודד.
כן.
הבעיה היא אחרת. כשאני מתקל על 8 דקות הראשונות של המשחק אתמול, עד שדני ירד בפעם הראשונה הסוציאל.
עוד לא זרק.
עזוב לא זרק, הוא נגע בכדור 3 פעמים. פעם ראשונה כשהוא חטף את הכדור, ושאר אחרי זה הוא מסר אסיסט לשלושה של פורזינגיס, פעם שנייה הוא הוריד ריבאונד, ופעם שלישית הוא קיבל מסירה באיזושהי התקפה לרגע שהוא ישר העביר את הכדור. הוא חייב להיות יותר מעורב במשחק של הקבוצה הזאת, בחלקים מסוימים זה עליו, בחלקים הרבה יותר נרחבים.
אולי הוא בלחץ, אבל יודע שזה שעת לבחן.
זה לא עליו, עידו, אתה לא יכול להגיד עליו.
לא, לא, אמרתי בחלקים מסוימים.
כן,
יש רגעים מסוימים.
בשביל שזה יהיה עליו, הוא חייב להיות בין מובילי הכדור, אחרת זה לא עליו. אם ברדלי ביל לוקח כדור לקוסט טו קוסט, או שאתה יודע, מוסר לשחקן בשביל פיק אנד רול, זה לא יכול להיות עליו. הוא סטטיסט.
הכל על הקבוצה. הכל על הקבוצה בסיפור.
נכון.
אנחנו מכירים את הקבוצה, אנחנו איתה כבר שנה שלישית. ממנה לא תבוא.
היא לא תשתנה.
אוקיי? היא לא תשתנה. אני לא צופה שווסטן סל ג'וניור יהפוך שם את התרגילים בהתקפה ויכוון את הכל לדני וקוזמה וברדלי ביל ופורזינגיס.
הוא לא צריך לחכות שיעזרו לו. זה מה שאתה אומר.
זה בדיוק מה שאני רוצה. יש מהלכים מסוימים, יש התקפות מסוימות שהוא נמצא באזור של הכדור והוא צריך לצאת מהפינה ולבוא ביוזמתו לתת חסימה או לנסות לקחת הכדור לאנדוף, גם אם זה לא בתרגיל עכשיו. דני בסך הכל מציית לתרגילים של המאמן.
אבל להגיד זה לא בתרגיל, להגיד זה לא בתרגיל, כאשר המאמן ועוזריו אומרים לו בדיוק מה הם רוצים ממנו, גם אם הם רוצים שהוא יהיה תקוע שם באיסולייט בפינה, אתה מבין, אז זה לא מה שהמאמן רוצה. הוא לא ברמה של ברדלי ביל, שלא עושה חשבון בכלל למה שדיברו בחדר ההדבשה, מה שהיה בווידאו,
כלום. פעמיים במשחק אפשר גם ללכת נגד התרגיל, כי בסופו של דבר, אתה יודע, זה שחקנים שמאלתרים על המגרש, עם כל התרגילים של המאמנים שיש, ואם הם מרגישים שיש פעולה שהם צריכים לעשות עכשיו, שהיא מנוגדת לתרגיל, הם יעשו אותה. אז במגרש הפתוח, בהתקפות מעבר, יש הרבה יותר חופש ליצור כן. ולקבל החלטות, אבל במשחק עומד,
בוא נלך הלאה.
לפעמים הוא קצת נתקע שם, בקיצור, לא משנה, אתמול המשחק טוב, יש שיפור, הוא משחק הרבה דקות, הוא שחקן חמישייה, שימשיך ככה, זריקות כן. יגיעו, דברים ישתחררו גם בצד ההתקפי, והביטחון יבוא אחד עם זה.
נקווה. ניו אורלינס מפתיעה, אתה יודע, כי היא באה באמת עם קבוצה עם עומק, אבל הכוכבים שלה, אתה יודע, במרכאות, לא נכחו ומנצחת את דאלאס 113-111, לוקה מחטיא את הניסיון הראשון, וניו אורלינס, אתה יודע, שאני רואה את זיון שם, אני לא מבין בדיוק מתי הוא יתחיל שחק כדורסל, אמיתי. אבל, כי אני רואה אותו מהתיכון, אבל ניצחון מכובד.
ניצחון מאוד מכובד, בעיקר בגלל שהיא חסרה גם את זיון וגם את ברנדון אינגרם וגם את ארט ג'ון. זה 3 שחקני 5, אבל זאת קבוצה סופר עמוקה, וקבוצה שכיף לראות משחקת, ואני מזכיר לך שיש לה גם זכות להחליף בחירות עם הלייקרס בדראפט הקרוב, ואיך שהלייקרס נראים כל כך גרועים, תהיה להם בחירה שווה. כן. הוא נמצא עוד יותר חזקה בשנה הבאה, זאת קבוצה כיפית.
אגב, אמריקה כולה, התאריך הוא התאריך של הדראפט, מחכים לויקטור שמשחק במטרופוליטנס 99.
ויקטור אמבניאמה, יש גם, הבחירה השנייה גם לא רואה.
כן, אבל...
אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני אורלינס את
רגע, אבל קנו את הזכויות שלו, אתה יודע, לשידור בארצות הברית של גם הליגה הצרפתית, גם היורוקאפ, ובסך הכל האיש מעורר עניין, אתה יודע מה זה מזכיר לי את הפסטיבל של זיון ביותו בתיכון עם הסניקרס וכל הדברים האלה, ואני אוהב את הקטע הזה של קידום מחירות באמריקה, אבל אתה יודע מה שנקרא צ'יל, בוא נחכה קצת.
לא, שמע, זה הדבר האמיתי, קוף, בהנחה שהוא יישאר בריא.
אמרו את אותם דברים על זיון, אני מזכיר לך דברים של לברון ואחרים.
לא, זיון לא היה לו את הקליעה שיש לויקטור ומבניאמה, לא היה לו את הכדור, היה לו את האתלטיות, הוא היה שחקן אקספוסיבי, מכיתה ט' אנחנו מכירים את זיון. אבל בכל מקרה, זה ייקח עוד זמן, ואנחנו נחכה ונראה שויקטור ומבניאמה יהיה בריא, ויגיע לליגה. בינתיים, ניו אורלינס אתמול מול דאלאס. עכשיו, דאלאס, קבוצה עם לוקה דונצ'יץ', שאתה אומר לעצמך, בטח העולם יהיה מפוצץ. שמע, העולם חצי ריק, אני בהלם, כן? רואים את המשחקים של ניו אורלינס, למרות שיש לו סוללה של כוכבים, וקבוצה מאוד מבטיחה, היא לא מצליחה למלא את העולם שלה.
לא רק כוכבים, לא רק כוכבים, בלי שני כוכבים, רק תראו את העומק של הסגל, בלי שני כוכבים, מה הם מסוגלים לעשות?
יש להם 3 שחקנים שבשנה השנייה שלהם, ועוד רוקי, שהוא בחירת לוטרי, גם בעדיבות של קבוצה אחרת, של הלייקר, זה מה אני לא טועה אפילו, באותו טרייד. אבל הסיפור של אתמול קוף, זה קלי תומפסון שהורחק בפעם הראשונה בקריירה שלו.
כן, פיניקס דופקת בראש לווריורס 134-105.
זה ההפסד החמישי הכי גבוה בהיסטוריה של קליי, דריימון וסטף קרי, כמובן, מתוך 485 משחקים, ופיניקס אתמול הגיע עם איזושהי הצהרת כוונות, אלה שתי קבוצות הולכות להיאבק בצמרת של המערב, ואולי גם בשלבים מתקדמים בפלייאוף. היינו אמורים לראות אותן משחקות בגמר המערב בשנה שעברה, אם לא הניצחון המפתיע של דאלאס על פיניקס במשחק מספר 7. כן. וגולדן סטייט כבר עם 2 הפסדים, אבל לא צריך לדאוג יותר מדי.
ברור.
היה מצחיק לראות את
הקרקטור
של קליי תומפסון. שצועק על בוקר, לי יש 4 טבעות, לך אין.
יפה.
זה, בגדול, עוד לילה מעניין בליגה.
כן. There is no bees like the show bees. עידו, המון תודה.
בכיף, תודה לכם.
ביי.
בחסות NBA טריפ, חולמים לזרוק על הפרקט, לשחק באולם NBA, להצטלם עם גביע האליפות, הצטרפו אלינו ונגשים לכם את כל החלומות.
אריק לבנת, ספורט הארץ, ערב טוב.
ערב טוב רוני, מה שלומך?
חיים בצניעות, השבח לאל, גל מקל.
כולנו תמיד.
כן, גל מקל מודיע על היום רשמית, על פרישה בגיל 35.
34.
34 וחצי, בוא נאמר. כן, הוא אומר 5, אני לא אתקן אותו. אחת הקריירות המפוארות והמגוונות בכדורסל שלנו.
נכון, מגוונות מאוד. שיחק
באיטליה, בספרד וברוסיה.
וב-NBA.
ב-NBA, ולקח כאן שני תארי אליפות.
גם בסרביה כמובן.
כן, לקח כאן שני תארי אליפות עם מכבי חיפה וגלבוע גליל. והיום אומר די.
כן, כמו שאמרת, באמת קריירה, אני חושב שהיא מגוונת, היא מיוחדת, ייחודית בזה שהוא זכה בשתי אליפויות מחוץ למכבי תל אביב. הוא לא היחידי שעשה את זה, אבל הוא עשה את זה כשחקן מוביל, ודווקא כשהיה לו מכבי תל אביב, הוא לא זכה באליפות, הוא לא זכה באף תואר למעשה, הוא היה איתם שנה וחצי. ובכלל, אתה יודע, כמות המשחקים שלו ב-NBA היא שווה לכמות המשחקים ביורוליג, 35 משחקים. עכשיו, זה לא שהייתה לו קריירה כמו, ב-NBA כמו קספי ואבדיה, כן?
אבדיה בהתחלה רק.
כן, אני אומר, זה לא שהיה לו קריירה עצומה. זאת אומרת, הוא היה שחקן שבאמת עשה דברים מעניינים. כמובן, אחד השחקנים הטובים ביותר שהיו לנו בעשור וחצי האחרון.
רגע, אבל למה הוא פורש בגיל 34?
הוא חש מיצוי, הוא פשוט חש מיצוי. היו לו שנתיים האחרונות לא כל כך טובות, גם מבחינת ציות, גם מבחינת הרגשה. הוא אמר שבעונה האחרונה באנדורה הוא שאל את עצמו מה אני עושה פה. ואז הוא בעצם שחררו אותו בתחילת אפריל, והיו לו מסעים ומתנים עם כמה קבוצות להצטרף לקראת סוף העונה שעברה. אני איכשהו פינטזתי שהוא מצטרף לאיזה קבוצה ועושה את מה שנקרא את התוספת כדי לקחת עוד אליפות, כמו שהוא עשה גם בזמנו, גם בגלבוע וגם בחיפה, הוא הגיע אחרי העונה, אחרי תחילת העונה.
היה לו גם, חוץ ממצבו הפיזי, שמזה אפשר היה להחלים, הוא בחור שעובד קשה, אני רואה אותו כמעט
כל ערב. הוא בריא עכשיו, הוא בריא.
כן,
הוא בריא, הוא היה רוחץ לכם, כן.
ברור, אבל גם דברים שלא תלויים בו, כמו מצבו של ווילי סימס, שהוא אבא של דניאל, רעייתו.
נכון.
הוא לא יכול לקחת את המשפחה לחול, היו לו הצעות, הוא יכול
לא, לחול הוא לא יכול, הוא בכל מקרה, הוא החליט לחזור לארץ, anyway, הוא אמר שגם היה לו קשה, לא היה לו פשוט גם לשחק באליפות אירופה, לטוט אליפות אירופה, שחררו אותו מהמשחק החוץ שהיה לפני זה.
הוא אמר מה הוא מתכוון לעשות אחרי, מה הולך לעסקים, הולך לכדורסל, לאן?
הוא לא יאמן, יוני.
לא, הוא לא אמר שהוא הולך לאמן, אבל הוא אמר שהוא לא פוסל אפשרות שהוא יעבוד עם ילדים, הוא אמר שהוא מרגיש שיש לו הרבה מאוד ידע שהוא צבר באמת בהמון מקומות שהיה, הוא מתכוון בחודשים הקרובים לעשות כמה טיולים בחול, לא טיולים של נופש ובטן גב, אלא יותר דווקא בקטע של כדורסל, הוא נוסע לקבוצה סרבית של הסוכן שלו, וגם אולי לראות בכמה אקדמיות, קצת אקספלור זה בסקטבול מבחוץ מה שנקרא, הכל פתוח לאצלו, רק הוא צעיר.
כן, אריק, בוא דבר איתנו על שתי קבוצות נשים שמתחילות היום בקטע של יורוקאפ לנשים.
כן, שתיים היום ועוד שתיים אחר, ארבע קבוצות בשלב בתים ביורוקאפ הנשים. זה משהו שקרה פעם אחרונה בדיוק לפני 20 שנה. אנחנו יודעים שהליגה לפני 20 שנה, הכדורסל הנשים היה במצב מאוד מאוד טוב. אני לא יכול להגיד שהמצב עכשיו הוא טוב, אבל כן יש רצון של הקבוצות, לפחות הקבוצות המובילות, לחזור למפעלים האירופיים. אגב, זה משהו שגם קרה בגברים. גם בגברים, היינו באיזה שפל לפני איזה 10 שנים, היה לנו איזה 2-3 קבוצות שמשחקות באירופה, והיום יש לנו 7, אפילו 8 יחד עם 9, אפילו יחד עם נס ציונה באר שבע שמצאו מפעלים אחרים, וגם בנשים, אז הנושא הזה חוזר, למרות שבבחינה כלכלית הם לא מתוגמלות כמו בגברים, ועדיין הולכים להרפתקה הזו. אני מאוד שמחתי באמת שתיים עלו מהמוקדמות, עוד אחת הייתה אוטומטית, רמלה נשרה מהמוקדמות של היורוליג, בסך הכל זה הרמה שלה. אני לא יודע מה הם יעשו בשלב הבתים, הכל פתוח, אנחנו לא מכירים היום את היחסי הכוחות, אנחנו פעם היינו חזק באירופה, היינו מגיעים לשלבים האחרונים, אתה זוכר?
כן, בטח.
הגענו
לגמרי
ולחצה את רמת השרון, פיינל פור של רמת השרון, עוד כל מיני דברים כאלה. אז היום אנחנו לא יודעים להעריך את זה, כמה שנים טובות לא היה בעצם מאז אשדוד שהייתה ב-2015 בחצי גמר.
היו לנו באמת שחקניות ישראליות וחיבור נכון של זרות, לא בתפזורת.
וגם היו מתאזרחות מרוסיה שמאוד מאוד העלו את הרמה שלה, זאת אומרת עולות חדשות, לא אפילו מדעות בתאזרחות, עולות חדשות שעלו אחרי שברית המועצות התפרקה, וזה נתן לנו באמת חיזק מאוד את הליגה. הסיבה שהקבוצות, דיברתי עם אחד מהיושבי ראש, והסיבה שקבוצות חזרו לאירופה זה בעקבות בקשה של הישראליות, כי הליגה פה היא מאוד מאוד
קצרה. אולי זה גם מכניס כסף למועדונים, לא?
זה לא מכניס בכלל, זה מכניס לחובות.
רק הוצאה.
זה מוציא. אני קיבלתי היום את המידע, זוג משחקים ביורו-קאפ, זה 140 אלף שקל.
אני מקווה באמת, אתה יודע, שמשרד התרבות והספורט היה תורם ומתגאה בכדורסל הראשים.
זה לא המשרד עושה, המשרד נותן את
אני רק מזה, כמו שהם מתגאים באליפות השחמט העולמית שתהיה בירושלים כאן. אבל אתה יודע, אין מה לעשות. אריק, המון המון תודה.
זה בעיקר המנהלת, המנהלת בגברים פשוט דואגת ל-600 אלף שקל לכל קבוצה שעושה עונה אירופית שווה, ופה באנשים אין את זה, וזה ההבדל. אבל אני חושב שהענף טיפה הולך קדימה, וזה גם יעזור מאוד לנבחרת ש...
נקווה.
שמערכת
תליפות
אירופה ביוני הקרוב
אצלנו
פה
בירד. על הכיפק. אריק, תודה.
תודה לכם, נתראות.
הפועל גליל עליון רושמת ניצחון ביתי דרמטי בשלב הבתים ביורופ קאפ על חימניץ מגרמניה, 79-73, הרבו לקלוע לגליל הדסון, 18, נמרוד לוי, 17, אבו, 12, יש לנו עדכון על הפציעה של עוז בלייזר, יעדר לתקופה של 3 שבועות, אחר כך יעבור הערכת מצב מחודשת, זו פגיעה בפועל ירושלים. מונס דבור מהופנהיים סיים את השנה כשחקן, לא יחזור לשחק בשנת 2022, זו הערכה בהופנהיים בעקבות
פציעה. זה חודשיים, בוא. חודשיים,
ואחרי זה לחזור בעניינים, היה לו פתיחה, בונה, הוא פתח את העונה יפהפה, הוא הפקיע והכל.
הלך לא טוב, כן.
פציעה בעייתית. חזרנו, טניס עכשיו, עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים.
סרינה וויליאמס, חונכת קרן השקעות, סרינה אינקורפורייטד, אני יודע מה, לא זוכר בדיוק את שם החברה, בסן פרנסיסקו, ומודיעה שהיא חוזרת למשחק. ואז אומרים שהיא לא, מעולם לא פרשה.
כן, אז דיברנו על זה ב-US Open, על כל החגיגה סביבה, ובוא לא נשכח שבגלל הרמה ובגלל השחקנים שהיו חסרים, אז ה-US Open היה צריך סיפור, אתה יודע.
כן.
ואם אתה זוכר, היא
ניצחה... It's all about drama.
כן, אז היא ניצחה 2 סיבובים, והגיעה לסיבוב השלישי, כולל ניצחון על המדורגת שנייה, דרך אגב, במדורגת שלישית, אם אני זוכר נכון.
אבל היא נראתה מזעזע.
בסיבוב הראשון, ואחרי זה נראתה לא רע בסיבוב השני, וטומניוביץ' האוסטרלית ניצחה אותה בסוף, בסדר, לא היה משפיל, אוקיי? אבל נתן סיפור, הביא המון סלבריטיז בקהל, אתה זוכר, כולם הגיעו, וכולם הגיעו כביכול למסיבת הפרידה. אז מסיבת הפרידה הייתה טובה, אז רוצים עוד.
עוד מסיבה, לחזור ולעשות אחרי זה עוד מסיבה.
עוד מסיבה, כן, תראה, גם אני מעריך שהיא גם הרגישה שהרמה לא בשמיים, אוקיי? עם כל הכבוד לפולניה.
שעוד יש לה מה למכור.
לא, שיש לה מה למכור, כמו שלאחרות אין מה למכור.
מה קורה עם האחותה? תחזור איתה לזוגות, הם ימשיכו שתיהן עד גיל 50?
שמה זה ממש סיפור עצוב, כי בוא לא נשכח, שמה האחותה לא נשואה ולא, איך אומרים, בלי ילדים. תרינה, אתה יודע, נשואה לאדם מאוד מאוד אמין, אחותה בעלים של רדיט, ויש לה כבר ילדים והכל, אז איך אומרים, היא פנויה לעוד משחק אחד או שניים, מה שנקרא. אני לא יודע, אני לא יודע, אני
מעולם... אבל תגיד לי בכלל, אתה יודע, אני מסתכל באמת על הווייברס בטניס העולמי ב-20 השנים האחרונות, הרבה מדורגות, אלופות, לא בסדר גודל של סרינה, שהיא באמת אימפריה, פרשו, ילדו, חזרו עם 4 ילדים, עם 3 ילדים, זאת אומרת, כל מה שקורה שם בטניס הנשי, כן, קלייטרס ואחרות, וזה מזכיר לי גם כאלה שלא ילדו, אבל מזכיר לי כזה חוג, אתה יודע, רוטות, באות, מגיעות מ-140, ווילד קארד, מגיעות פתאום לרבע גמר, אתה יודע, זה נראה חוג.
אז בוא נגיד ככה, מה שבאמת היפה ומאוד מעניין בטניס הנשי בשנים, ב-20-30 שנה האחרונות, זה הסיפורים. החיות וויליאמס כמובן, אני לוקח לך אחורה למאבק של בילי ג'ין קינג, ולמאבקים של נברטילובה וקריס אברט, ומוניקה סלה שנדקרת על חשבון סטפי גרף, אתה יודע, היה שם סיפורים בלתי רגילים. אין, זה לא קיים כרגע.
מרטינה אינגיס הלכה וחזרה.
נכון, וזה לא יחזור, זה לא יקרה עכשיו מזבלנקה, או מסוויטק, או מאף אחת, או בדוסה, או אף אחת מהבנות האלה. ולכן, אתה יודע, כל עוד אפשר להחיות את זה, אז מחיים את זה. כבודה במקומה מונח, עשתה המון לספורט הנשי בעולם בכלל, ולזה את כל הדרמה מסביב אני פחות אוהב, אני חושב שגם הרמה כבר לא שמה, אבל את זה אני רוצה לשחק עוד ווימבלדון אחד, או לעשות עוד מסיבת פרידה ב-US Open עם חבר'ה סלברטיז, לביזנס זה בטח לא יזיק. אז זה מה יש.
כן, קוף, אל תהיה שוביניסט, מה?
אני לא
זה
שוביניסט,
הרמה.
תקשיב, אני לא, לא, לא
שוביניסט. זה הרמה, אני, מה, אתה רוצה שהם לא ילדו?
רגע, יוני, אני לא
שוביניסט. ולא יחזרו.
אני לא שוביניסט, אבל אני מסתכל... רגע, תן לי שנייה, עמית, אני רק אומר דבר אחד, יוני, אני מסתכל על המאבק. נשים קיבלו ובזכות שוויון בקבלת הפרסים, עושות best of three בגרנד סלאם, הגברים יורקים דם לחמש מערכות, כי צריכים גם מה שנקרא TV time, אתה יודע, שיהיה מלא פרסומות וכל הדברים האלה, גברים משלמים מפציעות, נשים עושות שלוש מערכות, יש פה הרבה מאוד דברים שהם לא בדיוק שוויון, אלא תיעדוף, תיעדוף, אבל הגברים נפגעים בפרסים, כן? אין מה לעשות.
אירון, אני אגיד לך, זאת ממש לא הבעיה שלי, אני חושב שזה פה זה עניין פרטי של סרינה, נכון שעשית המון לענף, נכון שאת אלופה אדירה.
מה, הכניסה צבע אדיר לענף.
הכל מעולה, ברמה...
אחרי מרטינה נברטילובה, אני לא זוכר שם של אחרת.
תראה, אבל בוא נגיד לך, א' לא, כמו שאמרנו, היו סלש וגרף ואינגיס, והיו שמות, היו דברים נפלאים, אבל בוא נגיד לך משהו אחר. הרי גם פדרר יכל למשוך את הסיפור הזה עוד שנה ועוד שנתיים ככה, ופה טורניר ושם טורניר, אתה יודע. אבל enough is enough, וצריך גם לדעת לרדת. סרינה זה סרינה, תמיד יעשה she did it her way. תראה, עם כל הכבוד לזה, מה שבאמת חשוב זה בעוד שעה, ולא הזכרתם את זה, הפועל חיפה ביורוקאפ באנטוורפן, שיהיה בהצלחה.
בכולנו. המון תודה. עמית, על פי פרסום בחדר החדשות בערוץ הספורט, אוסקר גלוך סיכם לשלוש עונות במכבי תל אביב, חתימה בימים הקרובים. מיץ' גולדהר התחייב לא לעמוד בדרכו של גלוך אם תגיע הצעה טובה, אך אין סעיף שחרור. זאת אומרת, ברצותו ישחרר, ברצותו לא, אין סעיף שחרור. אני לא יודע אם זה טוב, אבל תגיד לי אתה.
לא, זה לא טוב לשחקן, זה טוב מאוד למועדון.
אין תג מחיר.
אין תג מחיר, הוא יכול להגיד שמונה, ואם הוא רוצה אותו, המאמן אומר, אני בלי אוסקר גלוך, אז הוא משאיר אותו ולא משחרר אותו.
כרגע, קח את המצב כרגע, מכבי תל אביב, בוא נאמר סתם, מגיעה הצעה בינואר של 5 מיליון יורו, אני לא יודע אם איביץ' נותן לו ללכת במצב של...
נכון, נכון מאוד.
שרק הוא וחלוץ עם זהבי.
נכון מאוד, זה לא טוב, לא טוב לשחקן, טוב מאוד למועדון.
כן, אבל ככה, זה מה שקורה כאשר הם משכנים את העתיד, בשביל כמה לירות, בניהול קריירה זה אחד הדברים החשובים לספורטאי בתוחלת קריירה קצרה. אנחנו מסיימים, סו לאט, אל תביטו בשידורי האקטואליה, זה מלא שחלה וחלה, כמו כל אגם הדרק, תראו ספורט.